שמיה, ערב טוב. אנחנו נמצאים בדף היומי במסכת בבא קמא, דף למד. ואנחנו נתחיל איפה שעצרנו אתמול באמצע סוגיה, נעשה הקדמה קטנה. אנחנו נמצאים למטה בכ"ט עמוד ב', זה יוצא, ומי דרבי אלעזר אמר חייב. כמה שורות זה יוצא מלמטה? זה יוצא בדיוק שורה אחת, שתי שורות לפני השורות הרחבות למטה. סוף השורה מתחיל, ומי דרבי אלעזר אמר חייב, רבי יוחנן אמר פטור. נכניס אותך לעניינים גם לרבות בר, נכניס אותך לעניינים ממש בהקדמה קצרה, כי אנחנו מספיק הערכנו אתמול. רק נכניס סיכום כזה קצר של דקה. הסיכום יוצא ככה, בן אדם הולך ברחוב, לא משנה מה, כבר נעשה את זה יותר ברור, הולך ומפקיר נזקים ברחוב. עכשיו, יש סוגיה אחת שבן אדם הולך וקורא בור ברשות הרבים, בור כפשוטו, אז חוץ מזה נראה מחלוקת בדף ממתת בהמשך, שם יש רבי ישמעאל ורבי עקיבא, גם רב מדבר על זה, שם זה מחלוקת אחד, האם שם בעל הבור חייב או לא. כי מצד אחד ברשות הרבים אתה לא בעל הבור, מצד שני אתה קרית את הבור. אז זה מחלוקת ידועה, רבי ישמעאל ורבי עקיבא, אחד אומר, לא, באמת, באמת אתה לא בעל הבור, אבל הרגע שאתה קרית את הבור, אז אתה רק קורא לכם בעל הבור מבחינת השלומים. זה מגיע שיטה אחרת, אני לא זוכר מי רבי ישמעאל.
רבי שמואל.
רבי ישמעאל זה השיטה השנייה.
רבי שמואל.
רבי ישמעאל ורבי עקיבא, מגיע שיטה השנייה ואומרת מה פתאום. זה, אם אתה לא בעל הבור, זה התורה לא מחייבת אותך. מה? רק מה? התורה מחייבת אותך בכזה מצב שיש מצב שהפקרת את החצר שלך ולא הפקיר בורו, הבאת החצר שלך לרחוב, הפקרת לרחוב, את הבור השארת פרטי בשבילך. אז התורה אומרת בעל הבור, אבל אם באמת הכל הפקר, גם הבור מופקר, אתה באמת תהיה פטור. זאת אומרת, לפי השיטה הזאת היא יוצא לכאורה, ככה אנחנו לומדים אחד מאוד אחד. שאם בן אדם הולך ברחוב, משאיר אפילו דברים אחרים, שהגדרה שבור, כל תקלה ברשות הרבים זה בור, הוא מפקיר את זה, אז לכאורה אפשר לעשות השוואה במחלוקת, נכון? אז באמת אנחנו התחלנו סוגיה איפון שהסוגיה הזאת נתחס המפקיר נזקיו. זה לא קשור לבור, אבל זה לכאורה דומה. מי שהולך ברחוב, ברשות הרבים, ומפקיר את הנזקים שלו, אבן, סכין, מסע, כל תקלה של ההגדרה של בור, הוא הולך, עכשיו אנחנו כבר הולכים לחלק איך זה נפל, האם הוא הפיל את זה או לא. קיצור, אם הוא הולך ומפקיר את זה, האם הוא חייב או לא. אז אמרנו ככה, לפי רבי מאיר, אפילו שזה נפל לך בצורה של אונס, מה זה נקרא בצורה של אונס? אתה לא הלכת ויפלת את זה בידיים, הלכת עם הגמל שלך ברחוב, הלכת עם קד ברחוב וזה נפל לך לבד, ופשוט אתה הלכת במקום להרים את זה, השארת את זה, ואתה אומר, אתה יודע מה, אני מפקיר את זה, זה לא יהיה שלי. השיטת רבי מאיר זה לא משנה, תמיד אנחנו אומרים חייב, כי זה הוא הולך בשיטה שזה בור, בור ברשות הרבים חייב, אז גם המפקיר נזקיו, אפילו בצורה, לא, אני לא, התקל פה שזה סוגיה אחרת, אנחנו כאן מדברים על המפקיר נזקיו, לא לערב, זה שתי דברים שונים, אבל לא מדברים כרגע נתקל פושע, מדברים על מפקיר נזקיו, לפי רבי מאיר, אפילו שזה נפל לך באונס, זה לא משנה לנו, אתה, הרגע שאישרת את זה שם, ולא הרמת את זה, ואתה ייצרת את התקלה אפילו בצורה של אונס, זה כמו בור לשיטתו ובור ברשות הרבים חייב, אז גם המפקיר נזקיו תמיד תישאר חייב לפי רבי מאיר, גם אם זה נפל לך באונס. רבי יהודה, הבאנו במשנה, שרבי יהודה חולק, אבל עזור עכשיו את רבי יהודה, אני אכנס לחכמים שרואים בברית, החכמים אומרים...
לא הבנתי מה זה בור ברשות הרבים שהוא שלו. אם הבור שלו, זה הרשות שלו, זה לא רשות הרבים.
לפי רבי מאיר, אם אתה הולך ופותח בור, זה נראה בהמשך דף מ"ט, זה נראה לי גם שיטת רבי ישמעאל, זה המקור, זה התנא, שהוא מדבר על זה בהמשך. כשהתורה אומרת לך בור, זה נקרא מי שעשה את הבור, לא משנה שאתה בור לא שלך, בא לבור מבחינת תשלומים.
לא, אמרת קודם עם חצר, הוא הפקיר את כל רצו שלו.
אם אתה תלך עכשיו ברחוב פה בעירייה, תפתח בור, ובאמת, זה לא שלך, בטאבו אתה לא בא לבור, אתה פטור לשלם. כלפי שמיה תהיה חייב אולי, את הגרמה והכל, אני לא יודע, אבל מבחינת נזיקים תהיה פטור. אתה את החייב, באופן שאתה הלכת, הפקרת את החצר הפרטי שלך לרחוב.
כן.
את הבור הפרטי זה נשאר שלך, לא הפקרת, אתה רוצה להשתמש במים זה, הפקרת רק את סביב הבור. הבור אתה בא לבור, רק אז התורה מחייבת. אז זה מחלוקת תנאים בהמשך.
למה שאני חייב?
אז כל פנים רבי מאיר, אנחנו הולכים עכשיו הולכים לדבר על מפקיר נזקיו, שנזק ברשות הרבים זה בור. אז לפי רבי מאיר, בוא לא נעריך, כי זה ממש אתמול אנחנו כל כך מלא, אין נחזור. לפי רבי מאיר, מפקיר נזקיו, אפילו שהנזק הזה נפל לך בצורה של אונס, בכל, בהתחלה לא היית אשם. הרגע שאתה ייצרת את התקלה לא משנה איך, תמיד אני אומר שאתה חייב, זה שיטת רבי מאיר. מצד שני חכמים, יש לנו חכמים שאומרים ברייתא מפורש, שכתוב שם בנושא, ששם מדובר גם שאופן שזה נפל לך, לא שאתה הפלת לך. הלכת עם גמל, הגמל נפל לך. ומדובר שם בן אדם הולך עם קד, הקד התמוטט. כתוב מפורש בברייתא שראינו שחכמים אומרים, פטור מדיני אדם. זאת אומרת, הוא יהיה פטור מנזיקין. אז מה אנחנו רואים לכאורה? שמפקיר נזקיו לפי חכמים, אנחנו הולכים לפי השיטה שאתה פטור. רק מה? יכול להיות שמה שחכמים כותבים בברייתא שפטור מדיני אדם, באופן שאתה מפקיר את הנזקים שלך, שאתה משאיר את הגמל שלך מת ברחוב ואתה הולך ואתה מפקיר הקד, זה דווקא בצורה כמו שכתוב בברייתא, שזה נפל לך. אתה לא הלכת מכתחילה, הפלת את זה, זרקת את זה במקום לפח השפע, הלכת וזרקת את זה ברחוב. זה נפל לך. אז מגיעים חכמים אומרים, לא, תשמע, הרגע שהפקרת את זה, אז אתה כבר לא בא לבור, הולכים כמו השיטת התנאים שם, אחד מהתנאים נראה לי שזה רבי עקיבא, שאם אתה לא בא לבור, אתה פטור. אבל לפי חכמים הולכים, יש מצאנו אתמול מחלוקת, ולא כתוב בשמות, מה הידים באופן אם הפלת את זה בפשיעה, מה זה נקרא פשיעה? יש מלא צורתה בבית שלך, נשבר לך הציץ. מלא זכוכיות, אתה במקום לזרוק בפשפה, אתה ב-2-3 בלילה אף אחד לא ברחוב, אתה זורק את זה מהרחוב, באמצע הרחוב את הזכוכיות, היינו מפיל את זה בפשיעה, ואתה אומר, אני מפקיר את זה. ואז למחורת ברבן, אחרי שעתיים, מישהו עובר שם ילד קטן, או האוטו, קיצור נתקל בזה. מה אני אומר, גם פה אני יכול להגיד, הזכרתי, זה לא שלי, כל בן אדם יבוא ויעשה את זה? מצד אחד, מה ההבדל? הרגע שזה לא שלי. התורה אומרת, בא לבור דווקא כשזה בבור פרטי שלך בחצר. אז מה ההבדל? אז עד שהגענו אתמול למחלוקת המוראים, ראינו שיש צד להבדיל. שמה שחכמים אומרים פטור בדיני אדם, זה דווקא בצורה שהתחילת הנפילה היה באונס. אחר כך הפקרת את זה, אני אומר, אתה בדיני אדם פטור, רק בדיני שמיים אתה חייב, כי אחרי הכל אתה גרמת לזה, אפילו הלכת והרמת את זה. אבל בפשיעה, אמרנו שיכולים לחלק, ככה באמת רבי יוחנן רצה ללכת להגיד. אחר כך הגענו מחלוקת המוראים, שלא כתוב שם השמות. ראים רבי יוחנן מול רבי אלעזר, שמפורש, הגמרא אומרת שמחלקו בדעת חכמים בצורה כזאת, באופן שהפלת בפשיעה. מה בדעת חכמים אם הפלת בפשיעה ואחר כך הפקרת את הנזקים? מה הדין? אז כתוב שם אחד אמר שלפי חכמים בכזה צורה כן חייב מפקיר נזקה, ואחד אמר פטור. עכשיו, אנחנו לא יודעים מי השמות, אז הגמרא אומרת, אני בטוח שרבי אלעזר הוא הזה השיטה שאומרת שמפקיר נזקה בדעת חכמים פשיעה חייב. למה? כי יש לנו שיטת רבי אלעזר בתחילת מסכת פסחים, זה משנה שמה. רבי אלעזר אומר שמה ככה, שתי דברים עשאן הכתוב, שתי דברים שלא ברשותו של אדם, ועשאן הכתוב כאילו ברשותו של אדם להתחייב. אחד מזה הדבר הראשון, בור ברשות הרבים. עכשיו, מה זה נקרא בור ברשות הרבים? שאתה הלכת ויצרת את הבור, אותו דבר, אתה הולך ואתה מייצר נזק, אז מה אני אומר? עשאן הכתוב להתחייב, מי אומר את זה? הדבר השני זה חמץ בפסח אחרי 6 שעות. אז מה אנחנו רואים? שרבי אלעזר, ככה הגמרא נשארה מפורש, שרבי אלעזר הוא השיטה שאומר בדעת חכמים שמפקיר נזקיו, אפילו ששמת את זה לכתחילה בפשיעה, לפי רבי אלעזר הוא השיטה בדעת חכמים שמחייב. ככה הגמרא מוכיחה, והקשנו והגענו... אומרת עכשיו הגמרא, אם רבי אלעזר הוא המחייב, אז מי זה השיטה השנייה שפותרת? אמרנו, אחד אמר רבי אלעזר מול רבי יוחנן. אז חייבים להגיד שרבי יוחנן סובר בדעת חכמים שמה? שמפקיר נזקיו, כן פתור. אומרת הגמרא שזה לא מסתדר. לא, פשוט אנחנו ממש בסוף סוגיה, בוא נסיים את הסוגיה, ואז נתחיל משנה חדשה, תהיה יותר בעניינים. אז אומרת הגמרא, חפתי את עמוד בית שתי שורות לפני השורות הרחבות, בסוף השורה מתחילה מדי רבי אלעזר. אומרת הגמרא, מדי רבי אלעזר אמר חייב, רבי אלעזר בדעת חכמים סוברים, שמפקיר נזקיו חייב, וכמו שאנחנו מדברים, שהמחלוקת הסברנו שמחלוקת זה בפשיעה, כי חכמים באונס ראינו מפורש שפטור, אז רבי אלעזר בדעת חכמים אומרים, מפקיר נזקיו בפשיעה, כן חייב כמו רבי מאיר. אז לכאורה, רבי יוחנן, הוא נחלק בעניין זה, והוא אמר פטור. כשואלת הגמרא, לא יכול להיות ככה, למה? ומי אמר רבי יוחנן, אחי? האם רבי יוחנן אומר שמפקיר נזקיו פטור? יש לנו משנה שבעזרת השם הולכים לראות את המקור היום בדף למד עוד מעט, ותנן, יש משנה שכתוב שם ככה במשנה. בן אדם הולך, המצניע את הקוץ ואת הזכוכית, הוא הולך ומחביא, יש לו קוצים וזכוכית, הוא הולך ומחביא את הקוץ ואת הזכוכית, איפה? ברשות הרבים. אותו דבר בגודר גדרו בקוצים, בן אדם הולך ועושה גדר לחצר שלו ממה, במקום לעשות גדר נורמלי מאבנים, הוא עושה את זה ממה? מקוצים. הוא לא עושה כמו הנורמה של אבנים כפי הרגילות, הוא הולך ועושה מקוצים שקוצים, אתה יודע מה יכול להיות מקוצים. ואותו דבר כתוב שם דוגמה רביעית וגדר שנפל לרשות הרבים והבעלים לא פינו את זה. והוזק בהן, הבן אדם עבר שם ברשות הרבים, נזק, לא יודע, בקוצים או בזכוכיות, לא יודע, כתוב מפורש, והוזק בהן אחר, חייב בנזקו. למה? כי אתה ייצרת פה בור, ייצרת תקלה, זה שלך, ואתה חייב. אבל תראה מה רבי יוחנן מוסיף על זה במשנה, זה כתוב שמה, משנה, לא כתוב שמה שיטת רבי יוחנן, זה משנה, סתם משנה פשוט, שמת נזק ברשות הרבי, חייב, אתה בא לתקלה. אבל אמר רבי יוחנן, לא שנו, מתי חכמים אמרו במשנה שמה, שאם הוא עושה גדר לחפר שלו מקוצים, ובן אדם עובר ברשות הרבים וניזוק מהם, שהבעל הגדר חייב לשלם את הנזק, אלא במפריח, מה זה נקרא מפריח? באופן שהראשים של הקוצים פורחים לרשות הרבים, אז אני אומר, זה כמו שהלכת וחפרת בור ברשות הרבים, שחופר בור ברשות הרבים, חייב. אבל במצמצם, מה זה נקרא מצמצם? אתה עושה שהקוצים לא יצא החוצה, אתה מצמצם את זה שיהיה ברשות היחיד שלך, אבל במצמצם אנחנו אומרים מפורש פטור, הבעל הגדר פטור מלשלם את הנזק. אומרת הגמרא, חפתי את עמוד ב' למטה, אומרת הגמרא, מצמצם, מה הייתה מה פטור, ברוכים הבאים? מה הסיבה שמצמצם, שקוצים לתוך החצר, לא הייתה מה פטור, למה? כי אני אגיד לך מה ההבדל. כשאני עושה גדר מקוצים, אז אם אני מפריח את זה לרחוב, אז יצרתי בור ברשות הרבים. אבל אם אני מצמצם את זה לרשות שלי, כשאני פותח בור ברשות שלי ומישהו נכנס אליי לא ברשות ונתקל בזה או שנופל, ברור שכולם עמודים שזה פטור בור ברשותו. אז במצמצם אני אומר שפטור, למה לאו? משום דאבי לבור ברשותו, ובור ברשותו, אז ברור שלפי כולם התורה לא חייבה מי שחופר בור ברשותו. נו. אבל מה, אם הוא לא מצמצם, אם הוא מפריח החוצה, אומר רבי יוחנן המפורש, רבי יוחנן מסביר את המשנה, שמה רבי יוחנן סובר? ועכשיו אנחנו מבדילים איזה בור? לא מבדילים איזה בור, כל בור ברשות הרבים, כל נזק ברשות הרבים, אם ייצרת את זה, לא משנה אם הפקרת, לא הפקרת, איך זה נפל, בור ברשות הרבים, אני אומר שחייב, אפילו שאתה לא בא לבית פה, אפילו שהפקרת את זה לכאורה, מכלל, דחיוב הדבור ברשות הרבים, זאת אומרת, לפי רבי יוחנן, הוא הולך כפי התנא, חבל שאני לא הסתכלתי לפני השיעור, מי זה, נראה לי זה רבי ישמעאל, שהוא הולך בדעה הזאת שבור ברשות הרבים, אני אומר שחייב, אפילו שאתה לא בא לטאבו. אז אותו דבר פה, אם אתה הלכת, הוצאת הקוצים החוצה, הוצאת התקלה החוצה, זה לא משנה אם הפקרת, לא הפקרת, בור ברשות הרבים חייב, אז לכאורה, אלמה, אנחנו רואים מפורש, שמפקיר נזקיו חייב. אז כמו, בדיוק, כן, רבי צביקה, כמו שבן אדם חייב שהוא חופר בור ברשות הרבים לפי רבי יוחנן, אז גם כשאתה משאיר נזק שמה, ואתה מפקיר את זה, אתה גם חייב כי ייצרת בור. אז איך אתה יכול להגיד שאתה לומד שרבי אלעזר מחייב, אז רבי יוחנן פותר במפקיר נזקיו, שפה יש לנו משנה מפורשת, שרבי יוחנן מדבר על המשנה הזאת, והוא מסביר שאנחנו רואים מפורשת שיטתו, שמפקיר נזקיו חייב. הדבר ראשון, פה הגמרא עדיין מסתדרת בתשובה. אומרת הגמרא לא. לעולם אם הלך כמו שאנחנו השארנו מקודם כרגע, מפקיר נזקיו לפי רבי יוחנן באמת פטור. איזה בור התורה מחייבת? בור לא ברשות הרבים. בור כמו שאמרנו שזה ממונך, שלא הפקרת את זה. או שישרת, אמרנו, הפקרת את חצרך ולא הפקיר את הבור, אותו דבר בנזק, רק זה הבור שחייבה התורה לפי רבי יוחנן. אם ככה, למה מצמצם? למה פטור? לכאורה, התורה מחייבת מי שחופר בור, מניח תקלה ברשותו שסמוך לרשות הרבים, אמור להיות חייב, כי זה אותו רעיון. אותו רעיון, אם יש לי בור ברשותי ומסביב מופקר, אז מה אמור להיות הלכה לפי שיטתו? חייב, אז מה, למה מצמצם פטור? מה זה מצמצם? הבור ברשותי ומסביב מופקר, כי הרחוב זה מסביב. אז למה אתה אומר מצמצם פטור לפי רבי יוחנן לפי השיטה? מקודם הסברנו, כי מצמצם זה בור ברשות היחיד, בחוץ זה בור ברשות הרבים. אבל אם אתה הולך בכיוון שפור, בור ברשות הרבים פטור, מתי חייב דווקא בור שלא הפקרת את הבור? רק מסביב מופקר. אז אם ככה ומצמצם מה איתה, מה פטור? אז אומרת הגמרא לא, כי כמו שנראה את זה בדף של היום בעזרת השם, כי שמה משום דאית מרלה על הברייתא הזאתי, על המשנה הזאתי, לא ברייתא, אז כתוב שמה שאמר רבי חי ברי דרביקא, אתה יודע מה הסיבה שמצמצם? לפי שאין דרכן של בני אדם להתחכך בקטנים. בן אדם נורמלי, אנחנו יכולים לראות 99.9, הולכים ברחוב, לא נתברדים בקיר, הולכים על המדריכה, לא הולכים במדריכה סבוב לקיר. אז הוא היה בסדר גמור, זאת אומרת, הוא, כשאני אומר שאני מפקיר לך שטח שלם חצר שלי, ובתוך החצר יש לי בור, והבור לא הפקרתי, והחצר מסביב מופקר, אז פה אתה היית צריך, אתה לא בסדר, אתה הרגע שאתה לא הפקרת את הבור לפי השיטה הזאת, על כל פנים שבור, דווקא בור כזה חייב, אז פה אתה לא היית בסדר שיצרת פה בור באמצע מקום מופקר. אבל אם אתה הולך ואתה לוקח את הנזק שלך ומצמצם את זה בתוך הקיר, אז לא עשית פה שום פשיעה, זה לא נקרא בור אורגינל, אפילו שזה בור של הממון שלך ובור הממון שלך כן חייב, אבל פה אתה בסדר גמור, כי אף בן אדם לא הולך ברחוב ומתחכך בקיר ואז הוא יכול להינזק. אז פה היה בסדר גמור, ואם ככה אני אומר, זה לפי כול אלמה בכזה מצב פטור, לפי שאין דרכה של בני אדם להתחכך בקטלי. אבל באמת, עדיין כרגע נשארנו באופציה, הגמרא מיד הולכת לשלול את זה, אז כרגע נשארנו באמת שלפי רבי, בדעת חכמים, רבי אלעזר המחייב, כמו שראינו במסכת פסחים, זה המקור, ורבי יוחנן באמת פטור. מה אנחנו רואים שם? לא, שם זה משהו אחר. מגיע הגמרא ומקשה קושייה אחרונה, ובגלל הקושייה הזאת הגמרא הולכת לשלול, הולכים פשוט להפך. אומרת הגמרא, מי אמר רבי יוחנן, אחי, האם אמר רבי יוחנן ככה, שמי שמפקיר נזקים ברשות הרבים פטור? ואמר רבי יוחנן, רבי יוחנן אומר דבר ראשון, כלל, הלכה כי סתם משנה. זה כלל ידוע, וככה אנחנו גם פוסקים. אם יש לך משנה שזה כתוב בסתם, אין שם שום מחלוקת, גם לא סתם, ואחר כך משנה בלי שם, אז אומר רבי יוחנן, ידע לך תמיד, הכלל, שהרגע שאין שם שום תנא שחולק וכתוב שם בלי שם בסתם, אז ההלכה שהלכה כי סתם משנה, אתה צריך לפסוק הלכה כמו הסתם משנה הזה. טוב. ומה? ותנן, טוב, זה אומר רבי יוחנן, הוא תנן, יש משנה שנבוא לסוגיות שם, זה הכל בנון שם, בדף נון עמוד ב' יש שם המשנה, כתוב שם ככה, החופר בור איפה? ברשות הרבים, ושם זה כתוב בסתם משנה, אין שם שום מחלוקת במשנה, החופר בור ברשות הרבים, לא כתוב ברשות שלך, החופר בור ברשות הרבים, כתוב בסתם משנה, ונפל לתוכו שור או חמור, כן, כמובן בתור בור אדם וכלים פטור, אז רק שור או חמור, ומת, השור החמור מת בבור, איפה הבור? לא אצלך, ברשות הרבים, זה בכלל לא הבור שלך, חפרת את זה ברשות הרבים, אתה לא בא לטאבו, כתוב מפורש חייב. מי חייב? לא הבעל הבור, מי שחפר. למה? כי התורה קורא לחופר בעל הבור. אז מה אנחנו רואים פה בסתם משנה פה? שהתורה מחייבת בעל הבור. מה זה בעל הבור? מי שקרא את הבור, הוא נהיה בעל הבור, אפילו שזה ברשות הרבים. עכשיו, חופר בור ברשות הרבים, ומי שמניח תקלה ברשות הרבים, אפילו שהוא מניח את זה בפשיעה, והוא מפקיר את זה, זה אותו דבר. אין שום הבדל אם אתה הולך ואתה חופר בור ברשות הרבים, משאיר אותו פתוח, או שאתה לוקח מהבית שלך מלא זכוכיות, מלא משהו שמזיק, זורק את זה לכביש ואני מפקיר, זה נקרא אותו דבר. אז אם יש לך פה סתם משנה שכתוב שחופר בור ברשות הרבים חייב, אז גם מפקיר לזקף חייב. זה סתם משנה. רבי יוחנן אומר שהנחה כי סתם משנה. אז מה יוצא? שמה רבי יוחנן אמור לסבור? שמפקיר נזקיו חייב. אז אומרת הגמרא, אתה צודק. אנחנו עכשיו מהפכים. רבי יוחנן הוא זה שאומר באמת מפקיר נזקיו חייב בדעת חכם. כי אמרנו אתמול שאין שמות. רבי יוחנן מול רבי אלעזר. נו. אם רבי יוחנן אומר שמפקיר נזקיו חייב, אז מי האומר פטור? רבי אלעזר. רבי אלעזר, אבל יש לנו גם בעיה. תפתח משנה במסכת פסחים דאבה ועמוד ב', נראה לי כזה משנה למטה, אם אני זוכר טוב. שם כתוב שרבי אלעזר אומר שתי דברים שאינם ברשותו של אדם, ועשה לה כתוב כאילו הם ברשותו להתחייב. הדבר הראשון זה בור ברשות הרבים.
חמץ אחרי שש שעות.
אז מה תתרץ? חמץ יוצא שעות, חמץ ערב פסח זה הדבר השני, אבל כל הפנים הנושא שלנו, מה תתרץ על זה? אומרת למה שמה זה לא בעיה לסדר, למה? כי אם תסתכל טוב במשנה שמה, מה כתוב? רבי אלעזר אומר את זה משום רבי ישמעאל. אז הוא לא אומר את הדעה העצמית שלו. הדעה העצמית שלו הוא סובר, המפקיר נזקיו ברשות הרבים, הוא הדין החופר בור. פטור. מתי חייב דווקא עם הבור בממון שלך? כמו שאמרנו, הפקיר את החצר ולא הפקיר את הבור, או ששמת נזק ברשות הרבים, אתה צועק שאתה לא מפקיר את זה, לא יודע איך יש מצב, אתה זורק בור ברשות הרבים, אם הבור זה הממון שלך, אז רבי אלעזר אומר באמת רק אז אתה חייב, ברשות הרבים פטור. מה שהבאת לי את הראיה חזקה מפסחים, זה היה הראיה הכי חזקה, למרות שהבאנו דברים אחרים וההפך, כל הקושיות היה, התרצנו שם בדוחק שם את המשנה של גללים והכל. אבל האורגינל זה היה, לא, זה לא הדעה שלו, זה הדעה של רבו רבי ישמעאל, אבל הדעה שלו באמת הוא סובר שמפקיר את הקו ברשות הרבים, פטור. אז הנה באנו למסקנה, בוא נראה את זה בפנים ומתחיל.
שואל אותו שאלה על רבי ישמעאל, אבל.
רגע, בוא נגמור את הכל, דבר ראשון, אומרת אני כך, אלא לעולם, רבי יוחנן אמר באמת חייב, כמו שראינו עכשיו את הסתם משנה, ורבי יוחנן פוסק כשתם משנה. ואז תדייק, ומין אל רבי יוחנן אמר חייב, רבי אלעזר אמר פטור. אם תחת תקשלי, איך אתה יכול להגיד שרבי אלעזר אומר שמפקיר נזקיו פטור, ואמר רבי אלעזר משום רבי שוב שתי דברים אינם ברשותו וכולו? מה הבעיה מתרצת הגמרא? למד עמוד א' למעלה, לא קשיא, עדידי עד רבי. כמו שאמרנו, רבי אלעזר בדעת עצמו סובר שמפקיר נזקיו פטור, רק מתי הוא חייב דווקא ברעים של הממון שלו. מה שהוא אומר במסכת פסחים, איך הוא אומר? משום רבי ישמעאל, זה הרב שלו. אז אם ככה, כל המקום הבא משלום. אני אסכם עוד פעם, סיכמנו בתחילת השיעור, לא צריך לסכם כזה מלא, אבל בשביל יותר קצר מה שסיכמנו, מה יוצא לנו? שככה, מפקיר נזקים, מפקיר נזקה, בן אדם שם נזק ברשות הרבים. אז ככה, אם הנזק נפל לו באונס, זאת אומרת, הוא הלך ברחוב עם גמל, הוא הלך עם זה, וזה נפל לו, ואז הוא הלך והפקיר את זה, זה ברור שלנו מחלוקת שחור הלבן, רבי מאיר אומר תמיד חייב, וחכמים אומרים בכזה מצב פתור. השאלה שלנו הבאנו בדעת חכמים. מה יהיה הדין? עכשיו, אם זה נפל בפשיעה לפי רבי מאיר, ברור שחייב. השאלה, בדעת חכמים, אם הלכת והפקרת בפשיעה, אז האם אתה גם פטור, או שפה זה אחרת, כי אתה הלכת והפלת אותו בפשיעה, ואז הפקרת, אולי זה יותר גרוע, כי אתה יצרת. אז הבאנו מחלוקת, בדעת חכמים, מי זה המחלוקת? רבי יוחנן ורבי אלעזר. רבי יוחנן יסבור שמה, שמפקיר נזקה בפשיעה, ופה אתה כן חייב אפילו לדעת חכמים, כי אתה התחלת את זה בפשיעה, הפקרת את הנזק בפשיעה, ויצרת את זה בפשיעה. לפי רבי אלעזר מה פתאום פטור? מתי לפי חכמים חייב, הם הולכים כמו התנא של תנאים נראה בדף נון שם, לא יודע איפה, ששם דווקא שבור ברשות שלך, אם הפקרת, אתה פטור. אבל אם עשית בפשיעה נזק, אז אמרנו שיטת רבי יוחנן בדעת חכמים שזה משהו אחר, ולפי רבי מאיר תמיד חיצוני, איפה, רבי מאיר אומר זה הבור האורגינל של התורה מחייבת. בור ברשות הרבים ועדין אם אתה מפקיר, זה הבור האורגינל. הפוך, לפי רבי מאיר יכול להיות הפוך, אם זה בור ברשות שלך, אז זה לא בור תור שהתורה מחייבת, בדיוק. נראה שמה בעזרת השם, שמה הגמרא הולכת להאריך על הנושא, ואנחנו, למד עמוד א' למעלה, רבי צביקה משנה חדשה לגמרא, יותר קצר, יותר דברים כלילים, אנחנו מתחילים משנה למעלה, שורה שנייה, עכשיו, בר, עכשיו תהיה לגמרי איתנו, פה הייתה השלמה, זה היה שיעור קשה מאוד, זה דף מאוד להזיג ראש, למרות שזה הכל חזר על עצמו, אבל זה דף מעניין. אנחנו, המשנה שלנו עוסקת עכשיו בן אדם גם כן, אותו רעיון שיוצר תקלה ברשות הרבים. נראה אם זה נקרא בור או לא, הכל לאט לאט ונלמד את זה טוב ונבין וזה מאוד פשוט. הממשיכה המשנה, אותו רעיון, השופך מים ברשות הרבים. בן אדם הולך ברשות הרבים, הוא שופך שם ככה מים ברחוב, והוזק בעין אחר, בן אדם הולך, קרה לו נזק. עוד מעט נראה מה קרה לו בנזק. אז מה כתוב במשנה? חייב בנזקו, מי ששפך צריך לשלם את הנזק שקרה לבן אדם. יצרת תקלה ברשות הרבים, תשלם. ממשיכה המשנה, שזה ראינו מקודם וזה המקור, פה ראינו את זה ממש לפני כמה דקות בסוף העמוד הקודם, אומרת פה זה המשנה פה. המצניע את הקוץ ואת הזכוכית, בן אדם הולך, לוקח את הקוצים שיש לו בבית, הזכוכיות שיש לו בבית, הולך, מחביא את זה ברשות הרבים, עושה שם איזה מחסן קטן בפינה ברשות הרבים. ואותו דבר בגודר את גדרו בקוצים, הוא עושה גדר בין השדה שלו לרחוב, הוא עושה גדר במקום לעשות מאבנים, הוא עושה גדר מקוצים, שקוצים, אתם יודעים מה עושה קוצים. ואותו דבר, וגדר שנפל לרשות הרבים, גדר רגיל של אבן, שנפל לרשות הרבים, והבעל הגדר לא סילק את האבנים, השאיר את האבנים שמה, שמה נשכב את זה. זאת אומרת, אפילו אם הוא לא הפקיר את זה, אם הוא היה מפקיר את זה, אז יכול להיות שמפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס, אנחנו פוסקים לפי חכמים שזה פטור. אבל פה מדובר, נפל לרשות הרבים ולא הפקרת את זה, השארת את זה כאילו זה שלך אבנים, אתה מזניח את זה, אתה יודע, הקבלן יעבור עוד חודש להרים את זה. אתה משאיר את זה ככה בפשיעה, ככה נימוקי יוסף מוסיף מה שהוספתי, שחייבים להגיד פה שלא הפקרת, כי אם הפקרת אתה מתחיל פה עם מחלוקות חכמים ברבי מאיר, ובדרך כלל אנחנו פוסקים כמו חכמים. טוב. ממשיכה המשנה בכל הדוגמאות האלו, והוסקו בהן אנשים נזקים בנים או בקוצים וכולו, הוסקו בהן אחרים, חייב בנזקן, הבעל התקלה שאתה יצרת צביקה, חייב לשלם את הנזק של אותם אנשים. טוב. עכשיו, אנחנו למדנו ברשע, ממשיכה הגמרא, בן אדם שופך מים ברשות הרבים והוזק בהן אחר, חייב בנזקו. אז המחלוקת הזה למדת ביום שישי, נראה לי שבוע שעבר כבר הזכרנו את המחלוקת הזה של רב, אז רב לשיטתו פה אמר רב, לא שנו, מה שחכמים אומרים במשנה, שבן אדם השופך חייב, אם הבן אדם נזק במים, מתי זה? אלא דנתנפו כליו במים. הרי של מי המים היו? המים, של מי המים?
של מי ששפך.
של מי ששפך. הקרקע ברחוב, של מי הקרקע?
של כולם.
של אף אחד, קרקע רשות הרבים. אז מה שאני אומר, בן אדם שופך מים ברשות הרבים, אז הבעל המים ששפך חייב בנזק, מה זה אומר? שמישהו נזוק במים, המים זה הממון שלך. אז הרגע של הממון שלך אתה חייב, לא שנו אלא ונתנפו כליו במים, אז יוצא שזה המים שלך, ולכן אנחנו אומרים, איי, סתם שלו, מה המים האלו הופך להיות? בור? אנחנו עמדנו בור, זה רק, התורה אומרת, רק שור או חמור, שור ולא אדם, חמור ולא כלים. אז איך הבן אדם פה? אז זה לא, אז זה לא יהיה מנזק מחיוב של בור, זה יהיה מחיוב מממונך שמזיק. המים זה הממון שלך? אז הממון שלך מזיק, אז זה לא משנה מה מזיק, זה כמו שור. ממון שלך זה מזיק.
לא, רגע, סליחה.
מיליון אחוז, אל תגיד.
אל תגיד 100 אחוז, אני אגיד לך מיליון אחוז.
לא, אל תגיד לי לא, אם אתה...
אז אני אומר משהו אחר, אם אתה יפקד.
לא, תשאל, אל תגיד לא.
אני שואל, בסדר.
אני חייב לחליף.
אדם כן חייב גם כן לבור, אם הוא נזק. אם רק לנזק, אבל אם מת, רק אז הוא פטור.
לאט לאט. קודם כל אמרת משהו, אבל אנחנו אמרנו עכשיו מה שנראה פה מפורש, שאנחנו מדברים פה כרגע, אמרת עליו, קודם כל יש את המחלוקת לבלו ולא לחבטו. מה שהוא אמר נראה.
מה לא? מה? זה
הלכה. קודם כל, אתה קצת, לא חד לא להגיד לבלבל, אבל מה מדברים פה? מת? קודם כל?
בנזק.
נו, מה בנזק?
אז נזק זה בסדר גמור?
לא. מה פתאום, לא איפה
אתה אומר? אם הוא יזק...
אני לא מסכים איתך פה בקטע, אז תגיד את זה, כי אני לא יודע, תראה לי את זה מה שאתה אומר, אני לא יודע. לא.
מה לא?
אולי הפוך. אולי מוות זה אחרת, אני לא זוכר. בנזק,
שור ולא אדם, חמור ולא כלים. אז הגמרא אומרת, שור ולא אדם זה רק לגבי מיטה. אם באמת האדם ילך ויפול בבור וימות, אז באמת אתה פטור.
עכשיו לא ניכנס לזה, זה ברור מה שאני אמרתי, אני יודע ממה שאני אומר, שפה החיוב זה מממונך המזיק כרגע, זה לא מבור. אז לכן אני אומר,
כשאני
תפוק כליו במים, אז יוצא שזה כמו שור שלך הזיק, אז פה המים שלך הזיק, אז אתה חייב לשלם לו על הנזק. אבל מה היה דין? הוא עצמו. זאת אומרת, הבן אדם הזה, המים לא קלקלו בגדים. הבן אדם פשוט נחלק במים ונפל וקיבל חבטה. ממה הוא קיבל חבטה?
מהרצפה.
מהרצפה. פה אני אומר פטור. הבעל המים פה פטור מתשלום נזקים. למה? כי קרקע עולה מזיקתו. עכשיו, פה זה מיליון אחוז מה שאני אומר, כי אני יודע, ראיתי במפרשים, אני לא אומר סתם. פה זה ברור שהחיוב זה מממונך המזיק. אז מממונך המזיק צריך שהממון שלך מזיק. אם אתה נחלק, אתה מקבל רצפה מהקרקע. עכשיו, רע, מי אומר את זה רע? רב לשיטתו, מי שזוכר, אומר את אותו דבר בבור המזיק. מה רב אומר בבור המזיק? שהתורה אומרת שחייבים. מה חייבים בבור? להבלו ולא לחבטו. כי חבטה זה הקרקע עולה מזיקתו, הקרקע לא שבא לבור. מה אתה סך הכל עשית? אתה הלכת, הוצאת אפר, לקחת בור ברשות הרבים, הוצאת סך הכל אפר. אז רב אומר, ממה אתה חייב? לא מהחבטה של הקרקע. להבלו ולא לחבטו. אז רב לשיטתו אומר את זה פה גם בממונך. שאני אומר שהמים, הבעל המים חייב, מתי הבעל המים חייב? דווקא באופן שהמים עשה נזק. אבל אם אתה החלקת במים וקיבלת מכה מהקרקע, נכון, אתה מסכים איתי עכשיו?
זה כן.
או, מה שאמרתי, בסדר, לכן אמרת
לי. זה לא קשור בכלל.
אז זהו. עכשיו זה מה שרב אומר,
אם אתה אומר שזה בור. אם אתה אומר שזה בור.
זה לא בור פה כרגע. ומה אם
אמרת? לא, אבל זה לא יכול להיות בור, אז למה אתה מחייב על כלים? כי לפי שיטתך דוד, אם אתה אומר שזה בור.
לא, הוא מסכים איתי, לא חבל לעשות פה ויכוחים. בסדר, בוא נתקדם. זה בסדר, פה זה ממון הפוך. אני רב לשיטתו אומרת אותו דבר בבור, אז רב אומרת אותו דבר פה בממון המזיק. זה חידוש יפה. אמר לרבונה לרב, ריבונו של עולם, למה אם הבן אדם עצמו הוזג במים, אתה טוען רב שהשופך פטור, ריבונו של עולם, לא יהיה אלא כרפשו. מה זה רפשו? זה כאן ירמה אתכם רשי. בן אדם הולך ומשליך את הזבל שלו ברשות הרבים, מה הדין? אם בן אדם מוזג בו, מה הדין? בן אדם חייב בנזקו, לא חייב בנזקו, חייב בנזקו, אותו דבר פה. על ידי שהוא שפך מים, פעם לא היה רצפה כמו שיש בתשפ"ד ב-2023. פעם היה הכל אפר. אתה היית שופך מים ברחוב, מה היה הופך להיות האפר שלך? הופך להיות בוט, הופך להיות טיט. הטיט הזה הופך להיות של מי לכאורה? שלך, כי אתה שפכת את המים, אתה יצרת פה את הטיט, זה הופך להיות כמו השור שלך מזיק. אז אם ככה, מה ההבדל אם בן אדם משליך את הזבל שלו לרשות הרבים? בן אדם מגיע, נתקל בזבל, אתה חייב, מה זה אחרת מפה? תסתכלו רשי דיבור המתחיל, לא יהיה אלא כמשליך כרפשו. אומר רשי, המשליך זבלו ברשות הרבים, מי לא מחייב כי לא יפקרו? אחי נמי, רפשו הוא דעסתי, למה? שיתרבו המים ואפר, ונעשה טיט ושלו. עכשיו, מי דמוקלה בתינוף כלים? מכלל, תראה מה שרשי אומר, וראיתי את זה ברשי, סליחה ששכחתי, לא היום את זה ברשי, מה שאמרתי גם. מזה שאנחנו אומרים פה, מה רב אומר? שפה מדובר שהכלים שלך נטפו במים. מכלל אומר רשי, זה לא אפקירי, לא מדובר פה בבור. למה דבור לא חייב בו כלים? מה שאמרתי זה פשוט רשי. אני אכן אמרתי לו את הלא הזה וחזק, כי אני יודעת שראיתי את זה לא סתם פה וזה. זה רשי מפורש, לא רואה רשי אומר את זה מפורש. שפה לא מדובר בבור, פה מדובר זה הממון שלך. אז אתה אומר שאם הוא החליק בקרקע, זה לא הממון שלך מזיק. אז הוא אומר, לא. אבל רגע ששפכת מים, הקרקע עשית פה יצרת בוץ. אז עדיין הופך להיות כמו הממון שלך. כן, אז הכל כמו שאמרנו. אומר לו רב לרבונה, חב וחלילה, זה טוב תמיד להתפלפל בתורה. ביי ורבה זה מחלוקת לשם שמיים, זה מחלוקת טובה. אבל סתם רבי דבי מבקש סליחה, אני לא אוהב את ה...
תמשיך, תמשיך.
לא, אני לא אוהב את הקטע, לא, זה עושה לי רע קצת. אפשר לשאול, אפשר. אומר לו רב לרבונה, חב וחלילה, אתה מבוגר ממני, מכבד אותך, אתה מתחכם. אומר לו רב לרבונה ככה, מתי אני אומר שמי שמשליך את הזבל רבי צביקה, אז אנחנו אומרים שבעל הזבל חייב, מה מדובר? שהזבל פה, הזבל קיים, נכון? אז אני אומר, אתה בעל הזבל, זה הממון שלך הזיק. כשאתה הולך ושופך מים, אז ככה, באמת אם המים פה, מה זה נקרא מים פה? המים עשה פה עכשיו טיט והמים קיים, באמת אתה צודק, לפי רב, הממון שלך הזיק חייב. מה שרב אומר פה, שאם החלקת מהמים אתה פטור, מה מדובר פה? שהמים נגמרו, מה נשאר? אז הכל נשאר איזה הרטבה. אין פה מים, אין פה שום טיט. נשאר פה רטיבות, אתה הלכת מהרטיבות, החלקת, אבל מה קיבלת מכה? מהקרקע, לא מהטיט. אז פה רב אומר שפטור. זאת אומרת, רב באמת מתרץ לך, מה שאתה שואל, אתה צודק, אבל פה לא זה הסיפור. אומרת, אומרת, אומר לו רב לרבונה, מי סברת שפה מדובר על סיפור שלי דלא תמו מיה? מה פתאום? המשנה עוסקת בדי תמו מיה. ברגע שהמים נברא, הכל נבלע, אין פה שום, סכל רשי אומר, דיבור המתחיל בדי תמו מיה, ונבלעו כמיירה, ואין כאן רפש. סך הכל מה קרה? נשאר רטיבות קטנה של המים. הוא החליק ברטיבות, קיבל רצפה מהקרקע, אז אין פה שום דבר שלא שהזיק. קרקע עולה מזיקתו לפי רב פטור. אז אם ככה, לכן רב מדגיש את זה, שכל הנזק פה שמדובר ושופך מים ברשות הרבים של אדם נזק, זה דווקא מדובר פה שהכלים שלו יטפו במים. אבל בכזה סיפור שלא נשאר כלום מהמים, רק איזה רטיבות, אז אם בן אדם עליו ונחלק, אז באמת פטור. ובאמת, אם יש בוץ, אם יש טיט שהוא ייצר, אז באמת גם פה בן אדם החליק, זה באמת גם יהיה חייב, כי הממון שלו הזיק. שואלת הגמרא, ותרתי למה לי? למה משנה צריכה להשמיע לנו פה את ההלכה? הרגע שכבר למדנו את זה לפני שתי דף, בדף כ"ח עמוד א', למדנו את זה השבוע הזה. בן אדם הולך ושובר כדו. מה למדנו במשנה בדף כ"ח עמוד א'? בן אדם הולך נשבר כדו, ונשפכו מים, ובן אדם מוחלק. מה כתוב? שבעל הכד חייב לשלם בתשלום הנזקים, כי אתה ייצרת נזק ברשות הרבים. כי הממון שלך הזיק. אז מה יש צורך לכפול פה את המשנה פה בדף ל', שהרי שראית כבר לפני שתי דף? אותו דבר, שאתה מייצר נזק ברשות הרבים, זה הממון שלך. אז אתה חייב לשלם, מה הכפל שאנחנו רואים את זה פה ופה? תרץ את הגמרא, יש פה שתי המשניות, כל אחד עוסק בשתי ציורים לחידוש גדול. יש מוצב בחורף, עברנו עכשיו את החורף, בחורף הרחובות ממילא מלוכלכים. אז בחורף, חז"ל נתנו לך רשות, כן להוציא מלא פעמים את המים המלוכלכים, להוציא את זה לרחוב, כי זה כבר ממילא מלוכלך. אבל החידוש המשנה בא להשמיע לנו פה, שאפילו שהוצאת את זה ברשות עדיין, אם בסוף קיבלת מזל כזה שהמים שלך ייצר נזק, אז פה אתה כן תהיה חייב לשלם. אז המשנה השנייה רוצה לחדד לך, שאפילו שמדובר ברשות הרבים. המשנה הראשונה שלמדנו, מדובר בקיץ, הלכת, עשית פה נזק באמצע רחוב. ייצרת את הנזק בקיץ, שהכל הרחוב נקי, הלכת, לכלכת פה עם קדים, לכלכת פה עם מים, אתה חייב לשלם. אבל עדיין לא הייתי יודע שבימות החורף, מגיע המשנה השנייה אומרת שאפילו בחורף שהוצאת ברשות, זה החידוש פה במשנה, שהרי הכל, אפילו שהוצאת ברשות, אם זה עשה נזק, אתה חייב. זה אומרת, אחד הבימות החמה, אחד המשנה השנייה אומרת בימות הגשמים, בטניה, ראינו בברייתא גם כן, כל אלו שאמרו, כל אנשים שחכמים אמרו להם שהם יכולים לעשות קלקול ברשות הרבים, פותקים בבותיהם, הם יכולים לפתוח את הצינור שמקלח מים מחצר לרשות הרבים. ואותו דבר, וגורפים מאורותיהם, הם יכולים להשליך את הזבל שלהם מהחצר שלהם לרשות הרבים, אז בימות החמה אין להם רשות. למה? כי בימות החמה רחוב יפה, אז אין להם רשות לקלקל. אבל בימות הגשמים יש להם רשות, ואף על פי שברשות, אם הזיקו חייבים לשלם. אז פה אנחנו רואים מפורש את הברייתא, אז אותו דבר פה, שתי המשניות רצו לחדד את הדבר הזה, שאפילו שיוצאת ברשות, ושזה ברשות שזה בחורף, למרות החורף, אתה גם חייב לשלם עם הדבר שלך עשה הנזק, והדגשנו כבר את שיטה הדרב, מתי אתה חייב לפי שיטה הדרב. למדנו במשנה, החלק השני במשנה.
אבל למה, לא הבנתי את החידוד בין מתי אתה אומר שזה בור, או מתי אתה אומר שזה
בור
לפי של אדם.
בור לפי חכמים זה בור דווקא באופן שאתה הלכת והפקרת אותו. לא. בור באופן שזה לא ממון שלך כבר. בדרך כלל מתי זה לא ממון? שהפקרת את הנזק, יפה. אבל בתוך הזה יש עוד מחלוקת. אם אתה לא יכול עכשיו להלך, יכול להיות שאתה עכשיו מתבלבל בראש. אתה אומר לעצמך, אז רגע, מה?
רבן, אתה רוצה תה?
אני אשמח. אבל אני לא שביקשתי לכהן.
אני אמצא.
התאפקתי כל השיעור. עכשיו זה מאוד קריטי לי. אני לוקח את זה. מה רציתי להגיד? בוא נעשה לך סדר דקה בראש, כי אני גם רוצה לצאת מסודר. ככה. לפי שיטת חכמים...
כמה סוכר? שתיים.
לפי שיטת חכמים, אז אנחנו ראינו חכמים בברייתא. חכמים בברייתא מה הם סוברים? שמתי אנחנו אומרים שאתה חייב? דווקא עם הנזק שלך. אז אתה שואל עכשיו...
מתי אתה אומר זה בור? מתי אתה אומר זה ממונו?
רגע, דוד עוזר לנו עכשיו פה.
אם יש לך עכשיו קוצים,
בוא נעשה ביחד, בוא נחשוב.
קוצים זה ממונו, קוצים זה בור.
קוצים זה ממון שלך.
תראה, יש כאן
מחלוקת. אבל אם הפקרת את זה, אז זה בור?
תלוי אם מפקיר נזקיו זה בור או לא, זה מה המחלוקת? הרי אם אתה מייצר את הקוץ בתור נזק באמצע הרחוב, זה לא סיפור פה. אם אתה מוציא את הקוצים באמצע הרחוב, אתה מפקיר, זה מחלוקת שעכשיו הבאנו, מפקיר נזקיו.
סליחה, אתה רק צריך לדעת, לפי מה אתה שואל. יש מחלוקת יסודית בין רב לשמואל. בור ברשות הרבים. מה קורה? לפי שמואל, בין אם הפקרת, בין אם לא הפקרת, זה תמיד בור. לא משנה בכלל, נכון, תמיד זה בור.
צודק.
לפי רב, אומר לא, תלוי. דווקא אם הפקרת, זה נקרא בור. אבל אם לא הפקרת, זה עם שום ממונו. אתה הבאת מה שרוצה להגיד או לא?
צודק במיליון אחוז. היה חסר לנו הקדמה הזאת, נכון. רב לשיטתו. רב, יש עוד מחלוקת של רב לשמואל שעוד לא הזכרנו, גם נדבר על זה.
דיברנו על זה כבר.
בדף של, שלא לא, אני
למדתי. דיברנו על זה, כן.
נכון, צודק.
גם תמיד רק לפי...
המחלוקת שהידועה של רב לשמואל זה אותו במקביל ש... אם אנחנו הזכרנו עכשיו רבי ישמעאל מקיבא, הדף זה היה בדף של שבת, נראה לי. בדף של יום שישי, שם הייתה דף של רב לשמואל. רב לשיטתו סובר, אבל רב אומר את זה לשיטתו.
כן.
אז רב אומר לשיטתו, שאני אומר לך שזה ממון, מדובר פה כאילו שזה...
רק שלא
באמת לפי שיטת רב אם הפקרת, לפי שיטתו באמת מפקיר נזקיו, זה גם כן בו. מה שאנחנו הבאנו, לא הבאנו עכשיו בדף הקודם את רב לשמואל, הדף שלנו, אנחנו נמשכנו את זה היום, דיברנו כרגע על המוראים האלו. דיברנו גם על התנאים, דיברנו על חכמים, דיברנו על רבי מאיר, רבי יהודה, אבל רב לשמואל זה חוץ מזה מחלוקת ידועה, צודק במיליון אחוז, יפה מאוד. אז רב אומר את זה לשיטתו, אבל באמת לפי שמואל באמת אתה צודק.
לפי שמואל סתמי זה בור.
לפי שמואל אתה צודק באמת, אפילו שלא הפקרת זה בור. צודק במיליון אחוז. אז בואו נתקדם הלאה, הוא צודק במיליון אחוז, היה חסר לנו הקדמה, כי אתה יודע, למדנו במשנה, יפה רבי דוד, אתה צודק במיליון אחוז. אנחנו למדנו במשנה, בן אדם הולך ומצניע את הקוץ. למדנו אם אתה הולך ואתה מצניע את הקוץ, אז אם אתה שם את זה ברשות הרבים והכל וכולו, למדנו חייב לשלם. אז פה אומר רבי יוחנן, הזכרנו את זה מקודם, ופה זה המקור. אמר רבי יוחנן, לא שאני משלם שאתה חייב לשלם, אלא שמפריח. אתה מפריח את הקוץ הגדר לרשות הרבים, אז אני אומר שאתה חייב, אבל מצמצם, אתה משאיר את זה אצלך ברשות, זאת אומרת, אתה לא מוציא את זה החוצה שיהיה בולט. אתה מצמצם את זה בתוך הקיר שלך. פה לא, אתה לא חייב בנזק, למרות שבסוף זה הזיק. שואלת הגמרא, מה הסיבה שצמצמת, מה איתה, מה פתור? אחרי הכל, בן אדם יזוק מזה. וכמו שאמרנו, בוא נגיד לפי שיטת רב, זה המון שלך הזיק. אמר פריחה ברידר ואיקה, לפי שאין דרכן של בני אדם להתחכך בקטלים, אז הבן אדם הזה שהלך להתחכך בכותל, הוא היה נורמה. הוא לא היה נורמלי, אז לכן הבא לקיר לא היה חייב לשלם, בגלל שאתה הולך כמו איזה לא ידע מי, אז לכן אנחנו אומרים שאם צמצמת, פתור. אנחנו ממשיכים עוד בנושא הזה. תנו רבנן, יש לנו ברית על הנושא שמי שמצניע את הנזקים שלו עד עכשיו דיברנו שאתה מצניע את זה בקירות שלך. עכשיו הברית הולך לדבר על ציור חדש שלא ראינו במשנה. אני הולך להצניע את זה בקיר של החבר שלי. מה הדין? תנו רבנן, מצניע קוצותיו וזכוכיותיו, איפה? לתוך כותל של חברו. הוא בא בעל כותל, מגיע בעל הקיר וסתר כותלו. הוא גם יכול לעשות מה שפעל, הוא סותר את הקיר שלו. מה קרה על ידי זה? ונפל לרשות הרבים והזיקו. הקוצים והזכוכיות הזיקו. אז כתוב פה בברית המפורש, חייב המצניע. המצניע חייב לשלם בתשלום הנזק. למה? כי הוא פשע שהלכת והצנעת את זה בקיר של החבר שלך. עכשיו, למה אני פושע? למה אתה הולך ואתה שובר פה קטלים? אני הלכתי, הצנעתי את זה, הוא הפיל את הקיר. אז למה אני לא בסדר פה מצניע? אולי בעל הכותל חייב. אז הגמרא לבד ממשיכה. אמר רבי יוחנן באמת, לא שנו שאני אומר שבעל זה שהצניע חייב, אלא שהוא הצניע את זה בכותל רעוע. אז מה זה אומר בכותל רעוע? אז רש"י מסביר מאוד יפה, שאתה היית צריך לעלות על הדעת שבעל הקיר עוד מעט בא וסותר את הכותל, ואז הקוצים שלך יישאר פה ברחוב וזה יזיק. אבל באמת אתה צודק, אם הוא הצניע בכותל בריא, כותל בריא, הקיר חזק באמת, אז פה הפוך זה יהיה, המצניע פטור, למה? כי אני שמתי את התקלה שלי במקום המשתבר. אתה הולך אחר כך ומפיל ולא מודיע לי ולא כלום, אז פה חייב בעל הכותל על זה שאתה לא הצנעת את התקלה, אחרי שאתה סתרת את הכותל.
רגע, המצניע עשה את זה ברשות או לא ברשות?
מדובר פה ברשות לכאורה.
כי אם לא ברשות,
אם לא ברשות, אז זה פשיטה. תוספות שואל פה הפוך, תוספות שואל, למה אתה אומר שאם הוא הצניע בכותל בריא, אז המצניע פטור, למה? כי לא היה צריך לדעת. אומר תוספות, על אותו רעיון, תגיד גם כן שבכותל רעוע, תגיד שמי חייב בכותל רעוע גם כן בעל הקיר, למה? כי אולי הבעל הקיר צריך לחשוב שאולי אני הצנעתי את זה עוד כשזה היה חזק. זאת אומרת, הבעל הקיר לפני שאתה הולך לסותר משאיר את זה הפקר, תחשוב אולי שמתי את זה עוד כשזה היה חזק. ואז ככה תוספות שואל, ואם תאמר, דיבור מתחיל וחייב בכותל, כותל רעוע נמי, בואי לה להסיק את דעתי, שמה הצניע שם כשהייתה בריא. ויש לתרץ מכל מקום ראוי המצניע להתחייב, למה? כיוון שפשע. זאת אומרת, הרגע שאתה עימדת בקיר רעוע מעיקר, מה אתה רוצה לעבוד עכשיו? להגיד שאולי אני הייתי אמור לחשוב שאני הצנעתי את זה בקיר רעוע? אז בקיצור, לסכם, לא נסתבך פה, הזמן רץ, אנחנו לא רוצים לסיים כל יום פה בעשר ורבע, מה?
אבל אם הוא קיבל רשות, אם זה ברשות, אז גם אם זה רעוע, מה?
לא, אם זה ברשות שרעוע, אז אני, כשאני אני לוקח, אני שם את זה אצלך ברשות, אני צריך לקחת ברגון שכל יום אתה הולך לסתור את זה, ואיפה תשאיר לי את זה? שם עליי ברחוב. אז אני לא בסדר. אבל כשאני שם את זה בקיר חזק, אז אני מבחינתי שמתי את זה במקום משתמר. זה עכשיו שבא לקיר פתאום לפני לעשות שיפוצים והוא לא הודיע לי, הוא משאיר לו את זה שם, אז הוא לא בסדר שאתה משאיר את התקלה. זה כתוב בברייתא פה. רבי יוחנן מסביר את הברייתא, שמה שלמדנו שהמצניע חייב זה דווקא בקיר רעוע, אבל בקיר בריא זה בדיוק הפוך. אמר רבינה, זאת אומרת, מזה שראינו פה בברייתא, שבן אדם שמצניע קוצים וזכוכיות, וכמו שרבי יוחנן מחדד את הברייתא, שהוא שם את זה בקיר רעוע, אז מי חייב לשלם? הזה שהצניע, כי צריך לעלות בדעתך שבסוף הבא לקיר ילך, ואתה יודע, לא היה טלפוני כמו שיש היום, אז הייתי כבר צריך לדעת את זה בחשבון. מפה יש ללמוד הלכה נוספת. איזה הלכה יש ללמוד מהברייתא, אומר רבינה. אני עברתי, ראיתי בור של החבר שלי פתוח. מה הלכתי? הלכתי, הפוך, אני לוקח את הבור שלי שפתוח, אני לוקח את הכיסוי של הדלי שלך ואני מכסה את הבור שלי. יש לי בור פתוח, אין לי איך לכסות את זה, אני לוקח את הדלי שלו, אני לוקח את זה ואני מכסה את זה. המכסה את בורו בדוליו של חברו, עכשיו פה מדובר שלא מדעתך. הלכתי וכיסיתי את הבור בדלי שלו, בלי המדעת שלו. עכשיו הוא בא בדלי, פתאום אתה מגיע ונתן דוליו. עכשיו אתה הלכת, לקחת את זה, לא מדעתי, לא דעת לי שפתחת לי את הבור. אני הולך, סוגר את הבור שלי בלי רשות של הדלי, הוא מגיע בציטומו, פותח את הבור, לוקח את הדלי שלו, הוא משאיר לי את זה פתוח. ואז קרה נזק בבור, שור, חמור, נפל, לא יודע. מי חייב פה? אז כתוב מי, אתה חייב על הבור, למה? כי גם אתה היית צריך לקחת בחשבון שאתה עוד מעט תגיע, לא שאלתי אותך רשות. אתה תגיע עוד מעט ואתה תיקח את זה ויישאר פתוח, אז לכן, מאיפה הוא לומד את זה מפה? אם אני שם לו את זה בקיר רעוע, אז אני לא, למרות שאני שמתי את זה עכשיו במקום משתמר, למה אני לא בסדר? כי אני צריך לקחת בחשבון שעוד מעט הוא ישבור את זה והוא ישאיר לי את זה ככה. אותו דבר פה אפשר ללמוד את ההלכה הזאת. שואלת הגמרא, מה רבינה רוצה להגיד פה? ברור, פשיטה. ברור שזה אותו דבר, שאם אתה צריך לקחת ברשבון את זה, אז אתה הפושע פה ולא זה שעשה בפועל את הביצוע. אז מה החידוש שרבינה מחדש? תרץ את הגמרא, לא יכול להיות שיש הבדל, הייתי יכול לדעת, הייתי יכול לחשוב. מהו דתימה? הייתי יכול להגיד שאתה מודף כמי שמצניע בקיר רעוע. דווקא שמה צריכים לחייב את המצניע, למה? דלא מידע לי דלא ידעי, למה? כי הבעל הקיר לא יודע מי הוא הצניע. הייתי חושב שמדובר פה, ביקשתי לך רשות, אתה לא מכיר אותי, אין טלפונים, עשיתי לך טובה. אז פה אני אומר שמי לא היה בסדר פה? רק המצניע לא היה בסדר, כי בעל הקיר, הוא היה בסדר גמור, אפילו עכשיו שהוא סתר את זה, הוא לא יודע למי ללכת לפנות, שלך תפנה את הדברים שלך. אבל אחה, פה, כשאני הולך ואני מכסה את הבור בדלי של החבר, די ידע לי, בעל הדלי יודע בדיוק מי בעל הבור. בדרך כלל יודעים מי הבעל הבור.
זאת אומרת, יוצא שהוא לא קיבל רשות, ככה יוסף הגמרא.
לא, לא. כי אם זה בלי
רשות... ככה כתוב גם במפורשים.
כן.
וזה מאוד מאוד מעניין.
יכול להיות.
זה מאוד מעניין שכתוב כאן.
אתה רואה, האמת שלא חשבתי, אבל עכשיו יצא... הוא צודק, מה יוצא פה? שמה שאמרנו, צריכים לתקן את זה ברבי. מה שאמרנו עכשיו, שכתוב בברייתא, שמי שהצניע את הקוצים לזכוכיות בקיר של החבר.
אפילו בלי...
וזה היה בקיר רעוע, כמו שרבי יוחנן מסביר, אז המצניע חייב. מדובר שאני הלכתי ושמתי את זה שלא ברשות, אז זה ברור, שאני הייתי צריך לדעת לזה, ואז הוא לא מכיר אותי, ואם אני שמתי את זה בקיר חזק, אפילו שזה לא ברשות, ואתה הלכת והסתרת את זה, אז אתה אשם, כי אני הייתי בסדר, אי זה לא ברשות, קשה. אבל ככה הוא מוכח פה, אז אותו דבר הוא משווה את ההשוואה בדלי, עכשיו ההשוואה יותר חזק. עכשיו, מה הפשיטה, אומר פה מאוד יפה, מה עוד יותר, בסדר, האמת שרשי לא כל כך מחדד את זה, נכון? רשי לא מזכיר פה מילה, אם זה היה ברשות או לא, אבל ככה הוא אומר המפרשים שחמורים, אז זה יותר מסתדר, כי הדוגמה הזו יהיה ממש דוגמה שווה, כי כשהגמרא אומרת הפשיטה, מה הגמרא אומרת? שהוא לא מכיר אותו, מה אני כבר מכיר? ביקשתי לך רשות. אז חייבים להגיד ככה, אבל לא ראיתי את זה ברשי, לא רציתי לבד להגיד, כי היה לי קשה, אם אני שמתי אצלך בקיר חזק שלא ברשות, ואתה הולך וסותר למה אתה צריך להיות השם. אנחנו אמרנו מקודם, בן אדם נכנס לו שור שלא ברשות בחצר שלי, ואני רואה שהשור הולך להזיק שם הדברים, כמובן לא שלי, אז רגע שהוא נכנס אצלי ברשות, אני פטור, תוכה ברשותי מה היא באה לי, נכון? זאת אומרת, השור שלך נכנס, מגיע הכלב שלי אוכל אותו, ואני עומד בחלון ואני יכול למנוע את זה. רגע שנכנס אצלי, פה אנחנו רואים, אם אני שם לך בקיר חזק, לכן היה לי קשה, אבל אתה אומר, זה מסתדר.
למה אם אתה שם בקיר רעוע? אני לא רוצה את הקיר הזה.
קיר רעוע, בסדר, אתה מצניח חייב, אבל בקיר חזק, מה רבי יוחנן אומר שיהיה הפוך, אבל כתוב מפורש, בעל הכותל יהיה חייב, אני לא מבין את זה, אם זה לא ברשות, למה אני חייב? אני שם את זה אצלך בבית, בקיר חזק, בלי רשותך. בסוף הלכת שיפוצי, ראית דברים לא שפה, הזנחת את זה ברחוב, קרה נזק, מה אתה קשור פה, זה לא שלי. הכבר כן רואים פה שאתה חייב, למה קטן, אז גרמת פה את התקלה ברחוב, אני מבחינתי שמתי מקום משתמר. איי, שמתי לא ברשות זה, תקבל גנום על זה. הרגע שאתה ייצרת התקלה פה והוא היה בסדר מבחינת התקלה ברחוב, אז זה בא לכותל חייב, כן, אפשר להבין את זה, מה לעשות, כן? וזה עכשיו יותר מובן לי הפשיטה. עכשיו, מה ההשוואה של הזה? אומרת, לא, בסיפור של קיר, אחד לא מכיר את השני, מדובר פה כמו שאומר לא ברשות, אז הייתי אומר פה בכזה מצב, ברור שהבעל הקיר לא פשע, כמובן בכותל רעוע, אז ברור שהמצניח היה, אבל לך, פה שאתה הולך, אתה לוקח בחזרה את הדלי מההוא שפתח את הבור, אתה יודע שהם יבוא. אבל לך דיידה לי, אולי אבא לי לא יודע, אולי היית צריך ללכת להודיע לו, תשמע, פתחתי לך את הבור, אתה אומר לסגור את זה ואני עומד פה עד שלא זה, אז אולי אם לא עשית את זה אתה פושע. כמה שמה לא, לא. הרגע שהבעל הבור השאיר לכתחילה פתוח, הרגע שבעל הבור לקח משהו שהוא יודע שכל דקה ודקה אתה יכול לקחת את זה, אתה כבר לא אמור, אתה לא נקרא פושע אם אתה לוקח בחזרה את הנכסה שלך בלי להודיע לו. זה החידוש, אתה לא חייב, החידוש פה, שהבעל הדלי לא חייב להודיע לו, חייב לקחת את הדלי שלך. זה החידוש פה. אנחנו ממשיכים. אז בקיצור, הבאנו עוד הלכה פה בברייתא, שמי שמצניע את הקיר, הדברים שלו לתוך קיר של חבר. אנחנו מביאים פה אותנו רבנן, חסידים הראשונים, חסידים הראשונים של פעם, זה החסידים אמיתיים, כן? עושים לפנים משורת הדין הגמרא, לפי הגמרא זה נקרא חסידה. חסידים הראשונים, תראה מה, היו מצניעים קוצותיהם מזכוכותיהם בתוך שדותיהם, קודם כל לא היו הולכים לאנשים שחברים שלהם בתוך השדה, ואיפה היו? מעמיקים להם עומק שלושה טפחים, למה? כדי שלא יעכב את המחישה, כי עד שלושה טפחים זה מעמיקה עדיין בקרקע, אז היו עושים את זה טוב, שלא יעכב את המחישה. עכשיו, תוספות מביא פה ירושלמי גם, הכוונה גם בירושלמי, תוספות דיבור מתחיל שלא תעכב המחישה, אומר תוספות, בירושלמי מפרש, כדי שלא תעלם המחישה. מה זה נקרא? כדי לא תעלם המחישה, שגם המחישה לא יוציא, ואז זה נזיק אנשים אחרים, זה כביכול המסר של זה. עכשיו מביאה הגמרא באמת, תראה את החסידים הראשונים, רב ששת היה הולך עוד יותר מחמיר, שדלהו בנורה, היה מטיל את הקוצים הזכוכיות שלו בתוך אש, למנוע מזיקים, שלא יהיו מזיקים בתוך ביתך. רבה שדלהו בדיגלס, רבה היה זורק אותה מנהר החידקל, שם אין אנשים, היה זורק את זה שם. אמר רב יהודה, איימן דבאי למה חסיד, אני רוצה להיות חסיד, יודע מה אתה עושה קודם כל? לקיים מילה דנזיקי, תקיים את כל הדברי חסידות שמוזכר פה לעניין הרחקת נזיקים, כמו פה אתה רואה, הם היו מצניעים את הבית, את כל המזיקים שלהם, היו מעמיקים את זה עמוק, היו שורפים את זה, היו שמים בחידקל. המפרשים אחרים מסבירים את זה כפשוטו, הראשונים אחרים אומרים, הרשב"א פה והכל, מה זה נקרא לקיים מילה דנזיקין? הכוונה היא לא רק את ה... לקיים את כל בבא מציע, בבא בתרא, בבא קמא, איזה דברים קשים, מדובר שם נזיקין, גזל, השבת אבדה, ריבית, שבדברים האלו, להזיק אנשים אחרים, החלקה יתרה. כמה להקפיד, לא להזיק, אתה יודע, קורה אצל שכנים, קורה זה, אוי ואבוי, לא להזיק. מי שרוצה להיות חסיד לפי רבי יהודה, לקיים את כל המסכתאות של נזיקין שאנחנו התחלנו עכשיו בבא קמא, ואחר כך בבא מציע, אחר כך בבא בתרא. רבא אמר, לא, מי שרוצה להיות חסיד זה לא קשור אליו לנזיקין, זה מי לדאבות. ברור, כל קשור, כל עם ישראל קשור לנזיקין, אבל מי שבאמת חסיד, הוא צריך לקיים את כל הדברי חסידות שמוזכרים שם במאבות, כן, אומר שלי שלי, שלי שלך ושלך שלך שם אמרת מה חסיד, כל הדוגמאות שם, שלי שלך ושלך שלך שם אמרת לבד חסיד, כל המאבות. ואמרי לה, יש כאלו אומרים, שמי שרוצה להיות חסיד הוא צריך לקיים מילה ברכות אורח חיים, שולחן ערוך אורח חיים, הלכות תפילה, הלכות ברכות, כן, חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפלים קודם התפילה, הכל גם מסרת ברכות. הברמיים חיים כותב שהחסידים ככה, חסידים בדרך כלל בשביל להיות צדיקים קודם כל מתקנים את הישנים ואחר כך מתקדמים למצוות חדשים והכל. זאת אומרת ככה, דבר ראשון חובה לקיים מילה דנזיקין, דבר ראשון את כל הנזיקין שעשית הכל תתקן, קנת את כל נזיקין, תתקדם לעבוד. אחר כך, הכל צריך. תתחיל לתקן את הישנים, אתה מסודר עם הישנים, תתחיל לעשות עוד מצוות ועוד חדש. משנה חדשה, לא נגיד, לא נגיד, אבל רק אני אגיד בקצר, באמת בדקה אני אגיד את זה, כן, אבל בכלל זמן. החידה אומר על הדבר הזה של, החידה אומר, אי ברדן בן וחסידה, לכאן מילה דנזיקין, אז הוא אומר, אנחנו מדברים פה על קוצים גם, נכון? על קוצים שהזיקו. הוא אומר, החידה, כל אדם לומד תורה צריך שיהיה לו יישוב הדעת. הוא לא יכול ללמוד תורה אם יש לו דאוג, הוא לחוץ, יש לו צרות. הוא חייב לנקות את עצמו ולהיות ביישוב הדעת. עכשיו הוא אומר, יש הוא אומר בדרך מליצה כותב אחידה בספרו, שכתוב שם, תורתו של דואג היה משפה ולחוץ. הפי פשטות, דואג אדומי, אומר לא, אומר, תורתו של אדם שלומד תורה מתוך דאגה, זה לא תורה אמיתי, זה משפה ולחוץ. אז הוא אומר, בשביל האמר אחידה פה בגמרא שלנו, חסידים הראשונים היו מצניעים, היו מצניעים את קוצותיהם וזכותיהם בתוך סודותיהם עם המקילה. אני אומר, חסידים הראשונים אלו היו, הלכו ללמוד תורה, אז לפני שהם הלכו ללמוד תורה, הם היו הולכים מצניעים את הקוצים, מה זה קוץ? קוץ זה דבר שמפריע. לפני שהתיישבו ללמוד, היו הולכים מנקים את כל הקוצים שלהם, את כל מה שיפריע להם בשביל השם ללמוד. זאת אומרת, לא היו לוקחים את ה... אומרים רבי עקיבא, כתוב, היה דורש כל קוץ וקוץ וטג שבתורה, עד שהיה דורש תילי תילים של הלכות, נכון? מה זה קוץ על פי פשטות? בספרי תורה, קוצים את הגימורים, לא. קוץ זה סוגי של צרות. רבי עקיבא, מי שיסתכל בהיסטוריה של רבי עקיבא צביקה, בן אדם עבר צרות על גבי צרות. קודם כל הוא לא יכל ללמוד בשנים הראשונות שלו, נכון? 40 שנה. כבר יודע ללמוד, נהיה זה, מתחיל עכשיו, מצא כבר אישה, אין להם לחם בבית, אין להם לאכול. כבר זה הסתדר, מגיע עכשיו הטרגדיה, 24,000 לוויות, 24,000 תלמידים. בקיצור, אז רבי עקיבא, במקום להישבר, יכל להיות, עזור אותי עם התורה, מה תראה כמה צרות בן אדם בבת אחד. אז על פי טבע, רבי עקיבא יכול להגיד לעצמו, עזור אותי, אני לא מסוגל ללמוד ככה תורה. אבל רבי עקיבא, על כל קוץ וקוץ, הפוך, היה מתחזק. היה לוקח את זה לא בצורה להישבר. קיצור, יש מלא להעריך, הבנתם את הרעיון, אנחנו ממשיכים. זה האחידה אומר את זה פה על חסידים הראשונים ומצניעים את קוצותיהם. בקיצור, כשבאים לשיעור תורה, הפוך. אפילו שבן אדם יש לו לפעמים ניסיונות, כל אחד בזה, מגיעים ללימוד התורה הפוך, בגלל שבן אדם להתחזק, ולבוא ומשת התורה הכל מושקר והפוך, ואז הקדוש ברוך הוא יעזור לכל עם ישראל, יהיה רק בשורות טובות. אנחנו מתחילים משנה חדשה, אומרת המשנה, בואו נתקדם קצת, אני אגיד קצת יותר מהר לרשותכם, סליחה, אבל אם יש שאלות, תשאלו. אנחנו ממשיכים. המוציא תבנו וקשו, הוא ריחת עוד מלך הולם שהקונים בדבורת. אמן. אז טוב. המוציא את תבנו וקשו לרשות הרבים לזבלים. הוא מוציא את התבן וקשים לו לרשות הרבים בשביל לזבלים. מה זה לזבלים? הוא רוצה שזה יירקב, על ידי ככה זה ראוי לזבל את השדות שלהם. והוא זג בהן אחר. בן אדם אחר הגיע ונזג בזה בטעות מהתבן וקשו שם לרשות הרבים. כמובן, חייב בנזכור, אתה גרמת את הנזק, אתה חייב. אבל פה המפנה מסיים את משהו חזק. וכל הקודם בהן זכה, קיבלת כנס. בגלל שאתה פושע, שאתה שם תקלות ברשות הרבים, אז תדע לך בחשבון שכל בן אדם יכול ללכת לקחת את התבן והקש לעצמו. אתה יכול מחר לבוא, אין לך את זה, חסו לך כנס. רבן שמעון בן גמליאל אומר...
רגע, רגע, זה יוצא לך בכל תקלה?
מה?
כל תקלה זה כנס?
לא, מה איזה סוג התקלות יש?
למה, מה ההבדל? למה כאן כנסו ולא כזה? אם אני לקחתי אישה דבר שזה, לא יודע, מה עשיתי ברשות הרבים ולא הפקרתי איזה זמן, מתי לקחת את זה? אם עשיתי תקלה ברשות הרבים, מתי לקחת או רק לגבי הקש? מה ההבדל? זה עמדו כאן תבנו וקשו.
אז, אני, מה שהשאלה שרבי דוד שואל, הכל יבואר לו בסוף השיעור בלי נהל. הרעיון של הדברים האלו, זה הנורמה שאנשים היו עושים את זה.
הוא אמר שזה כנס, דוד.
למה אנשים היו עושים את זה? אנשים יראה את זה במות בית הכניפוח. אנשים היו עושים את זה, כי זה היה דברים שהיית, כל מה היית מוציאים, לא היה כנסות פה, כל הרחוב שחיים עליו את זה, למה? כי זה היה משפיח. אתה שם את זה ברחוב, זה היה יותר טוב. אז פה היית צריך לצור גבולות, נראה עוד נדבגמה, ולפי זה זה יתורד. מדובר פה בכאלו דברים שמשביח. בואו נתקדם הלאה.
שמה שמשביח?
דברים שמשביח. קש וזבל לרשות, קש ותבן לרשות הרבים, זה נהיה מסוג א', זה נהיה סוג א'. אז פה, אם לא יהיה פה כנסות, אתה תלך בכל לא תוכל ללכת. אז לכן יגיד חכמים ועשו לך כנס, תראה את זה בעמוד ב', יתורץ לך שאלה, בלי נהדת. רבן שמעון מגמליאל אומר, כל המקלקלים לרשות הרבים להזיקו חייבים לשלם, וכל הקודם בהם זכה. מה אתה מוסיף על תנקם? אותו דבר. מה אתה אמרת? כולם חייבים וכל הקודם זכה. תקלו רשי דיבור המתחיל, כל המקלקלים לרשות הרבים, אומר רשי. רבן שמעון מגמליאל שם לתנקמה, דלא כניס אלא שבח. אני רואה את הסוגה שלמה בגמר המחלוקת, זה אירי ורב. אבל פה כבר, זאת אומרת, לפי תנקמה, מה אתה יכול, כל אחד יכול לקחת? רק את השבח שנהיה מהזה. מגיע רבן שמעון מגמליאל ואומר לך, אבל גופה לא, כדי קטנה בבריתא בגמרא, ואז רבן שמעון מגמליאל אומר, זה גוף נע מכל הקודם בו זכה, אפילו את הגוף של הקש והתבן, גם זה כל הקודם זכה, ככה רש"י הביא את הפירוש הראשון. לישנא אחי נא, רש"י רוצה לחדד שפה הגמרא, רבן שמעון מגמליאל מתחיל פה כל המקלקלים. המשנה מתחילה לפי תנקם, מוציף נדור וקשו, לא כתוב. רבן שמעון מגמליאל כל המקלקלים, לפי רש"י הפירוש השני, לא בא לדבר על הנושא של השבח והגוף, זה נראה בעמוד ב', מחלוקת אחרת, שתנאים אחרים, שהמוראים אחרים. הוא רוצה לחדד פה את הנושא שחידדנו מקודם. כל המקלקלים, אפילו ברשות, ששמת את זה ברשות בחורף, הרגע שאפילו בחורף שזה כבר יש לך רשות להוציא ידיים, גם כן, אבל לפי הפשט הזה של רש"י, מאוד קשה להבין, שאם שמת את זה ברשות, אז מה זה כל הקודם זכה? כי אם שמת ברשות, לא אמור לתת לך כנס. הכנס זה, אם שמת שלא ברשות. אז לכן המפרשים שואלים, תוספות גם עסוק עם זה, תוספות עסוק עם זה אחר כך, על דיבור המתחיל אפילו תמר רבין, אני אראה את זה כבר בגמרא. אבל על כל פנים, כמובן, בדרך כלל כל הקודם בהם זכה, ובדרך כלל אם שמת, לא ברשות. ממשיכה משנה הלכה שגם הזכרנו אתמול, ופה זה המקור, ההופך את הגלל ברשות הרבים. בן אדם הולך, מוצא גללים ברחוב ברשות הרבים, לא הוא הסתיל, לא הכלב שלו הטיל את זה. הוא הולך עם הרגל שלו, הופך את זה ברשות הרבים, ואחרי שהפכת את זה, זה הגיע למקום אחר והוזג בעין אחר, חייב בנזקו. אתה חייב לשלם את הנזק, אתה שהפכת את זה. אז אמרנו ככה, לפי השיטה שמפקיר נזקיו חייב, אז לא משנה, זה ברור, אמרנו בגמרא זה ברור שאתה חייב. אתה ייצרת פה את הנזק מחדש במקום הזה, זה לא משנה, אתה חדש, אפילו שזה לא שלך. לפי שיטת מפקיר נזקיו פטור, אז הגמרא אמרה שאתה צריך להוקים את זה דווקא בכזה איך תמצא שאתה התכוונת להגביה את זה לזכות. מדובר שהגבעת את זה מעל שלוש טווחים, ואתה התכוונת שזה הממון שלך. אז לפי השיטה ככה הסברנו כבר בגמרא, אז אתה אומר, לפי שיטת מפקיר נזקיו חייב, מתי עופר כללים חייב? דווקא באופן שכיוונת את זה לזכות בזה, זה הגבה מעל שלוש שטחים, ואז הגללים הפך להיות ממון שלך, ואז זה הזיק, ואנחנו ממשיכים הלאה. אומרת הגמרא, למה מסניתי, לכאורה אפשר להגיד שהמשנה שלנו, שהתחלנו את המשנה, שמי שמוציא תבן מקש לרשות הרבי, אז מי שמוציא חייב, למה מסניתי זה לא כרבי יהודה. למה? לטען, יש לנו ברייתא שכתוב מפורש, רבי יהודה אומר, בשעת הוצאת זבלים, בזמן שאנשים רגילים להוציא את הזבל שלהם לחוץ, אדם מוציא זבלו לרשות הרבי, אתה יכול להוציא את זה לרשות הרבי בצוברו, אתה יכול להניח שם כל 30 יום, למה? כדי שיהיה נשוף ברגלי אדם וברגלי בהמה, כי על ידי ככה זה נהיה יותר סוג א', אתה יכול לדשם בזה יותר שדות, שעל מנת כן הנחיל יהושע את הארץ, יהושע שהגיע לארץ ישראל, יש עד 10 תקנות שהוא עשה, כן מלא פעמים אנשים לא יודעים, יש שכנים שרבים, כבר יהושע עשה שיהיה סדר 10 תקנות, אז לפי שיטת רבי יהודה זה אחד מה10 תקנות, שבהוצאת זבלים לא יהיו מקפידים אם אתה מוציא את הזה ולהשביח לך את השדות. אז לכל פנים, לפי רבי יהודה, אם אתה הוצאת את זה ברשות, אתה לא אמור להיות חייב לשלם את הנזק, נכון? ומה למדנו במשנה שלנו? שאתה חייב, מה זה יקרה חייב? שעשית לא ברשות, עשית נזק שלא ברשות. אז הוכחה שהמשנה שלנו לא הולך כמו רבי יהודה, תרץ את הגמרא לא. אפילו תם המשנה שלנו יכולה להסתדר כמו רבי יהודה. אי, לפי רבי יהודה, אם הוצאת ברשות, אז למה שתהיה חייב לשלם? לא. אם כל זה מודה רבי יהודה, אותו רעיון, יש מצב שאני נותן לך, אבל עדיין אם זה הזיק, אתה חייב. וכל מקום מודה רבי יהודה, שאם הזיק, משלם את מה שהזיק. אז פה תוספות מתקשה, איך אתה יכול להגיד שהמשנה הולכת כרבי יהודה? מה? אז תרצת לי חלק אחד, שאתה צריך לשלם למה, אפילו שברשות צריך לשלם, אבל איך אתה יכול, כתוב במשנה המפורש גם, שכל הקודם בן זכה, תוספות מתקשה פה, אתה רואה תוספות אפילו תמר רבי יהודה, ואם תאמר, המסניתי קטן לכל הקודם בן זכה, תוספות רוצה לתרץ תירוץ אחר שמה אולי מדובר, שהקטע שכל הקודם בן זכה מדובר באמת רק לאחר 30 יום, שזה כבר לא ברשות. כתוב בברייתא, שמניחו וצוברו כל 30 יום. אז בחודש הזה באמת, יש לך רשות, ואם זה הזיק, אתה חייב לשלם. מה שכתוב כל הקודם זכה, מדובר רק לאחרי חודש, אבל כבר באמת לא ברשות. אבל יש כאלו מתרצים לו, יש כאלו אומרים שבאמת מדובר ברשות, אבל אחרי שזה, ואז אין כל הקודם זכה, אבל איך שזה התחיל להזיק, אתה כן היית חייב לפנות את זה. אתה לא פינית, אז גם פה רבי יהודה מודה, קיצור לא ניכנס לראשונים האלו, אבל זה באמת קצת קשה. אבל הגמרא לא מסתפקת, הגמרא אומר, תראה, בעיקרון, הגמרא יכולה להגיד, נכון, המשנה לא כמו רבי יהודה, אבל הגמרא מנסה כן אולי, תירוצים, אז כרגע תירצו שזה יכול לצדה. מגיע הגמרא, יש עוד קושייה שלא מסתדר לרבי יהודה, למה? עוד שבוע בזמן כזה אנחנו כבר הדלקנו נר ראשון של חנוכה בעזרת השם. אז כתוב מפורש ברבי יהודה, אנחנו יכולים לראות שמה, שאם הוצאת ברשות, אז כתוב מפורש, שאפילו שעשית נדק, אתה פטור, איפה? למדנו את זה לאחרונה, למרות שהמקור של המשנה לדף סמ"ב, אבל כבר הסרנו את זה פעם אחת. רבי יהודה אומר, בנר חניקה חנוכה פטור מפני שהוא ברשות. אם בעל הגמל היה טעון בפשטן, והוא עבר ברשות הרבים, אז ככה, אם זה נכנס לחנות, בתוך החנות שמישהו והנר היה בתוך החנות, אז בעל הגמל, הבעל הנר פטור, הבעל הגמל, הוא היה לו בסדר. אבל אם הנר חנוכה היה... אם הנר חנוכה היה ברחוב,
אם הנר היה בחוץ,
אם הנר היה בחוץ, אז ככה, אם הנר היה בחוץ בדרך כלל, הבעל הנר חייב. למה אתה משאיר נר באמצע שאתה יודע שגמלים עוברים פה? אבל כתוב מפורש שרבי יהודה אומר, תראה, ואתנן, רבי אומר, בנר חנוכה, בשמונה ימים של חנוכה, אם הנר בחוץ, פטור. הבעל הנר פטור, למה? כי הוא עשה מפני שהוא ברשות, כל בן אדם, המצווה לכתחילה נרות חנוכה כדי להדליק בחוץ, אז הוא היה בסדר, הוא שם ברשות, אז אפילו שאתה קיבלת נזק, אז הוא בסדר גמור והוא פטור. אז מה אנחנו רואים? אפילו שהוא עשה ברשות, אז מה אנחנו אומרים? שמנזקים פטור. אז מה אתה יכול להגיד לי? לא, לפי רבי יהודה יש רשות, אבל מבחינת נזיקים אתה חייב. יש לנו משנה מפורשת שאנחנו רואים לפי רבי יהודה, שאם עשית ברשות אתה פטור. מברר את הגמרא מה אלא, מה זה נקרא מפני שהוא ברשות? משום רשות בית דין, שבית דין מתירים נרות חנוכה לשים בחוץ באמצע שמונה ימים, צריכים לדעת שיש נרות בחוץ.
לא, הפוך, הפוך.
מה אלא, משום רשות בית דין?
לא, רשות בית דין זה הטבע.
אם כולם
מגיעים... לא, אבל הגמרא עושה את זה אותו דבר, סכם בגמרא, מה אלא, אבל מה מבינה? מה זה נקרא שרבי יהודה אומר במשנה שם, בנר חנוכה מפני שהוא ברשות? איזה רשות? חושב משפט, לא מדברים פה רשות, אנחנו רשות של בית דין. בית דין אומר לך, תקשיב, שם ככה לשיר נרות ברחוב, אתה פושע. שמונה ימים, בית דין נותן לך אישור, אתה יכול להוציא בשמונה ימים חנוכה רשות. אז פה אנחנו רואים מפורש שרשות בית דין, לפי רבי יהודה, אם נזקת, אם היית ברשות, אתה פטור, ולשלם, אומרת הגמרא לא. מבחינת רשות בית דין נותן לך רשות להוציא, אם נזקת, אתה פטור, ולשלם. שמה זה משהו אחר, למה? כי שמה זה לא רשות בית דין, זה רשות מחזל, מצווה דרבנן, נרות חנוכה, אז בגלל שזה רשות של מצווה, קיבלת פטור. אומרת אמרה לא, משום רשות מצווה. לתנא למדנו בברייתא, רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור, כתוב מפורש בברייתא, מפני שהוא רשות מצווה. הברייתא מחדדת משהו שלא כתוב במשנה, מפני שהוא רשות מצווה. בקיצור, בדרך כלל רשות בית דין שאומרים לך, אתה יכול להוציא תבן וקש, זה נקרא רשות בית דין, הגיע יהושע ותיקן שם, זה לא נקרא רשות מצווה. הביאו לך אישור, או סתם רשות, קיבלת אישור מבית דין שאתה יכול להוציא, זה עד ההזיק. הזקת, בקשה תשלם, זה לא קשור. תגיד תודה שאישרו לך, הזקת, תשלם. חנוכה זה משהו אחר, חנוכה קיבלת רשות של מצווה, כל פתוח לך אז פתוח. בינתיים המשנה יכולה להסתדר לפי רבי יהודה. שואלת מה הקושייה אחרת האשמה. למדנו בברייתא, כתוב מפורש, כל אלו שאמרו מותרים לקלקל ברשות הרבים, אז מקודם הבאנו את השיטה הידועה, אם נזיקו חייבים לשלם. אבל כתוב שם מפורש, ורבי יהודה פותר. אז אתה רואה מפורש שרבי יהודה שחור הלבן כתוב בברייתא, שכל אלו שהוצאת, ושם לא מדובר ברשות בית דין, להוציא בחורף את כל הביוף שלך. אז רואים פה ברייתא מפורש, המשנה שלנו יכולה להסתדר, כמו רבי יהודה, כי במשנה שלנו רואים דברים שהוצאת ברשות. אנחנו רואים מפורש. אז לפי המשנה שלנו, לכאורה, יכול להיות שבכלל אין רשות לשים את ה... אבל רבי יהודה לשים את הזבנים. רבי יהודה הוא מגיע ואומר לנו שזה אחד מהעשר תקנות שיש רשות. אז לפי רבי יהודה מה אמור להיות הלכה, אם הוצאת ברשות?
פטור.
בנזיקין פטור. יש לנו פה ברייתא מפורש שכתוב, שאם זה ברשות, אפילו רשות בית דין פותר. אז תראה מה זה, הגמרא עדיין מנסה כן להגיד שהמשנה יכולה להסתדר לפי רבי יהודה. ותראה את זה מה שתי תירוצים. תירוץ ראשון אמר רב נחמן, מסניטין שלא בשעת הוצאת זבנים, ורבי יהודה היא... יש מצבים שגם לפי רבי יהודה שאני אמרתי שיש אישור להוציא, יש עדיין זמנים שאנשים לא רגילים להוציא את הזבל החוץ. זאת אומרת ככה, לפי התירוץ הראשון צריך לסכם. בשעת הוצאת זבנים, לפי רבי יהודה באמת אם קרה נזק, אתה באמת פטור מלשלם. ולפי המשנה זה חכמים, אתה תמיד חייב, ואמרנו את זה חכמים פה בברייתא של התירו להוציא את ה... מה שאומר לך רבי יהודה, שאני אומר שבאמת פטור, מדובר באמת, כמו שראינו שם בברייתא, בשעת הוצאת זבלים. השם הזה אחרת, אבל המשנה שלנו עוסקת שלא בשעת הוצאת זבלים, ורבי יהודה לי, הכל על מקומו בא בשלום. אז בקיצור, לפי התירוץ הזה, צריכים לחלק בהוצאת זבלים לפי רבי יהודה פטור, המשנה שלנו שלא מצאת הוצאת זבלים. תירוץ נוסף, אנחנו אומרים ללמד עמוד ב', דמר, תבנו בקשות נן משום דמשרקי. מה זה תבנו בקשות נן משום דמשרקי? בגלל שכוונה ככה, מה כתוב במשנה? דף תבנו וקשו. תבנו וקשו, דווקא שם אנחנו אומרים שאפילו שהוצאת ברשות יכול להיות שרבי יהודה יחמיר ויגיד שזה כן חייב בנזקים אפילו רשות. למה? כי זה מחליק ביותר. תבן וקש מחליק ביותר. אז פה רבי יהודה אומר שזה מה שאנחנו ראינו שרבי יהודה פותר, זה מדובר בהוצאת זבלי. זה ולא כזה מחליק. אז לכן רבי יהודה פותר. מה שמדובר במשנה שלנו זה תבן וקש, וזה מאוד מאוד מחליט. אז פה רבי יהודה, אומר שיתקן חייב אפילו שהוצאת את זה ברשות. אז יש שתי התירוצים שיכול לסדר גם לפי רבי יהודה. תירוץ ראשון, שאני אומר שבמשנה שלנו מדבר שהוצאת שלא ברשות, או התירוץ שני, אפילו שיש רשות, תבן וקש, בגלל שזה חריג, שזה מאוד מחליט, פה אתה צריך להיזהר, ואם יזעקת אתה חייב לשלם, לא נתקדם עכשיו, ניכנס עכשיו לעיון. אנחנו מתקדמים הלאה במשנה. למדנו במשנה שמי שמוציא את התבן בקשת רשות הרבים, עוד דבר למדנו שם. חכמים כנסו שכל הקודם בה יזכה. עכשיו זה מחלוקת מאוד יסודי. במה זכית? אתה חייב לחכות שיצא שבח, וזכית רק בשבח. זאת אומרת, זה היה לך ככה, עכשיו זה ישביח לך, אתה לא יכול לקחת את השבח, או שאתה גם יכול לקחת את הגוף. נפקימין הוא שעוד לא ישביח. אתה כבר יכול לקחת את זה לפני השבח, או שרק יתירו לך לקחת את מה שחרקת. הרי מה החז"ל לא רצו לעשות? שאתה תלך ותשביח את זה ברחוב. אז חרקת, עשית נגד, אז מה תפסיד? תפסיד את מה שלא שמעת לכולנו. אז הלכת, נוציא לך את זה, נעשה לך, לא. בגלל שחז"ל לא רצו שתבוא לשבח, אז אמרו שעד כדי כך גם יקנוס לך את ה... זאת אומרת, חז"ל לא רוצים שתשים לכאלו דברים ברחוב. כן, אדום את רבי יהודה, לא ניכנס עכשיו. בעיקרון, חז"ל לא רוצים. אז האם אני אומר שחז"ל כנסו שיקחו לך גם את הגוף עטו השבח, או שאני אומר לו, הגוף אתה לא יכול להתחיל להגזים, אני קניתי את זה שלי. רק הכנס הוא שאם זה באמת ישביח, אז כל אחד יכול לתפוס בשבח. זאת אומרת, אני אומר מחלוקת יסודית מאוד, בין רב וזעירי. למדנו במשנה כל הקודם בהזכה. מה רב, ההלכה הזאת זה בין בגופן ובין בשבחן. זה חידוש עצום ביותר. חכמים כנסו שלא רק שאתה יכול לקחת את השבח שהביחו, גם גוף התבן והקש מופקר למי שרוצה לקחת את זה. תשמע, אתה יכול לקום מחר בבוקר ואין לך איזה מישהו, ילמדו גמרא. ככה שיטת רב, אני רואה פה שככה ההלכה. איזה עירי אמר, מה פתאום? רק בשבחן, אבל לא בגופן. אומרת הגמרא במייקה מפליג, אומרת הגמרא פשוט, רב סבר, כנסו גופן משום שבחן. אמרו, אם אתה, הרי הבן אדם לא יפחד כל כך אם יקחו לו רק את השבח. אז לכן רצו לקנוס, היה כנס חזק. אמרו, גם, תפסיד את הגוף, כל הכנס היה בשביל השבח, שלא תוציא להשביח את זה. זה עירם, זאת אומרת, עד כדי כך לא. לא כנסו גופן משום שבחן. מה אומרים לך חז"ל? אנחנו לא רוצים שתרוויח ממשהו שעשית לא בסדר. אבל ללכת עד כדי כך שאתה שילמת לקחת לך, אתה, הרווח לא תעשה מזה. זאת אומרת, אחרי זה, אם אדם אמר, אבל עד כדי כך, אנחנו לא רוצים שתרוויח מהשבח שעשית, שיכול לעשות לך תקלות לאנשים, שאתה מוציא לך ככה באמצע הרחוב. אז בקיצור, זה המחלוקת של רב וזעירי. מגיע הגמרא רוצה להוכיח מהמשנה שלנו כמו זעירי. נן, למדנו בחלק השני במשנה, לא למדנו. ההופכת הגלל ברשות הרבים. בן אדם הולך והופך את הגללים ברשות הרבים. צביקה, גלל, יש מושג של שבח בגלל? מה פתאום? גלל לא יכול להשביח, הפוך, אחר כך יכול להסריח מה ששוכב שם עוד יום יומיים, אין דבר שגלל, אף אחד לא שם גלים להשביח. ומה כתוב שם מפורש? כתוב שם שמי שהופך את הגלל ברשות הרבים והוזג בעין אחר, חייב בנזקו אותו בן אדם שהיפך אותו, חייב בנזקו.
אבל יכול להשביח.
גלל לא יכול להשביח.
צריך לדשן, מה?
אבל עושים מזה, עושים מזה את האורות של
הגלל.
אני לא יודע מה היום עושים, בזמן הגמרא גלל לא משביח, אתה מסתכל את התוספות למעלה ותראה ברשי פה, זה הפשט פה. לא זאת למעלה אומר מיד, תמנו וקשו משום דבר.
מה זה גלל, דוד?
גלל, גללי, צואש.
דוד, צואש הם
כבר מושפח מהם לתתחיל.
לא עושים איתם אורות של ספר תורה?
זה כבר מושפח.
מה פתאום? אורות של ספר תורה לא עושים מזה.
לא את האורות, כאילו מאבדים מזה את האורות.
מאבדים מזה מה?
מאבדים.
בגללים של כלבים.
אבל אם זה שוכב בחוץ, זה יותר משביח מלפני? זה לא.
זה הופך לדשן אבל.
עוד פעם, לא, צריכים לחדד, תמיד שלומדים בלחץ.
יכול להיות שזה לא משביח.
תמיד שלומדים בלחץ צריכים להסביר אותו. לא אמרתי שלא משתמשים בגללים. אמרתי שגללים אתה לא מוציא החוצה להשביח. ברור שאני לא הבנתי. גלל אתה יכול להשתמש בזה. גלל, אף אחד לא מוציא גלל להשביח. תבן וקש, זה אתה מוציא את הקוש, אתה שם את זה מסוג ב', זה נהיה סוג א'.
עושה מזה קומפוסט.
עכשיו שמה באמת בגללים, תקשיבו טוב, שמה כתוב, הופך את הגלל ברשות הרבים, כתוב שם מבוזג בעין אחר, חייב בנזקו. עכשיו, כמו שאומר, אנשים צריכים את הגללים. שמה מותר לי לגנוב את ה... שמה הבן אדם הוציא את הגלל החוצה, בא לגלל האורגינל. שמה כתוב כל הקודם בעין זכה? לא. החלק השני במשנה, אתם לא רואים שכתוב, זה החלק האחרון במשנה. ההופך תגלל ברשות הרבים, מוזג בעין אחר, אבל נזכו ונגמר המשנה. שמה לא כתוב, ואילו כל הקודם זכה, לא קטני. למה לא קטני? כי מה כל הכנס? הכנס זה השבח. אז איפה שאין שבח, אין כנס. אבל לפי שיטת רב, שמה רב אומר? כל השבח, כל הכנס אפילו זה גופו, אז מה זה משנה? החז"ל לא רוצו שתוציא את זה. אז אם חז"ל לא רוצו שתוציא את זה, אז לכאורה, גם גופו עצמו, אפילו שאין בזה שבח, אז היו אמורים ללכת לקחת את זה. מזה שכתוב במשנה שבגלל לא כתוב קודם לזכה, אז פה אנחנו רואים שבדרך כלל מה אתה יכול לזכות רק בשבח. אז איפה שאין שבח, לא זכית בגוף. אומרת, מה פתאום? מה כל הדבר שרב אומר שאתה גם יכול לקחת בגוף? איפה ששייך שבח, אז אני אומר, אני כונס לך את הגופו, את ושבחו. אבל איפה שלא שייך שבח, למה שהוא ישים את הגוף? אם זה לא משהו שב... הרי אמרתי, אם בגלל ששייך שבח, עוד מעט כל הרחוב יהיה. אז רב אומר, אני מגזים איתך, בגלל זה אני גם אומר, תפסיד גם את הקרן שלך, לא רק את הרבע. אבל מקום שאף אחד לא מוציא את זה להשביח, אז איפה שאין שבח, לא היה את הכנס שחזל הגיעו, אז... זאת אומרת, לעולם איפה שיש שבח, כנסו גם את הגוף. למה שם לא כנסו את הגוף? כי שם אין שבח, זה אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, סליחה, הגמרא מתרצת עכשיו תירוץ אחר. לפני שמתקדמים בגמרא ובתירוץ אחר. אומרת הגמרא, אבילו כל הקודם זכה, לא קטנה, סליחה, אתה רואה, נראה שרצים. אז זה ראיה, דוחה הגמרא תירוץ אחר, לא. לעולם לפי רב, גם בגלל, לפי רב, אתה כן יכול לזכות בקרן. היי, למה לא כתוב בספר כל הקודם? תנא לרשע והוא הדין לספר. שואלת הגמרא, לא. אז במשנה עצמו, בוא נגיד, הסתדרנו עם רב. מה עם גלל? גלל, מה שכתוב ברשע כל הקודם בעין זכה, עולה גם על הספר. שואלת הגמרא, ותנא עלה, יש ברייתא, שעוד לא ראיתם את הברייתא. ברייתא שמבארת את המשנה, אז כתוב בברייתא שמה שהגללים האלו אסורים משום גזל. הגללים, שקמדו בספר של הברייתא, הגללים, שמי שפך את הגלל חייב, שהגללים האלו אסורים משום גזל. מה זה נקרא אסורים משום גזל? אף אחד לא יכול לקחת את זה לעצמו. מה זה אומר? שלא יפקירו את זה. אז זה קושיה לרב, למה לא יפקירו? אם גם הגוף כנסו, אז למה לא יפקירו? מתרצת הגמרא פה עדיין עוד לא תירוץ הזה. כי קטן אסורים משום גזל, לא הכוונה לגבי גלל. זה הולך על כל המשנה. מה זה נקרא אסור משום גזל? לא אסור משום גזל לבן אדם שהולך וחוטף את זה פעם ראשונה. הפוך. אם אתה הלכת וזכית בזה, גם על הרשע, הלכת וזכית בתבן והקש, אז ממך אסור עכשיו לגזול את זה. צחי. אסור משום גזל, זה לא הולך אסור משום גזל, שאסור. לעולם אתה יכול לזכות בגוף, גם ברשע וגם בספה. תנא הרשע והוא הדין לספה. מה שכתוב בברית אסור משום גזל, זה לא אסור שאסור לך לזכות בגלל. אסור לך לקחת ממי שזכה. זאת אומרת מה, קיקטן אומר לך רב, אסורים משום גזל, הכולם מסניטים כאה, ולאותו שקדם וזכה. טוב, אז זה גם הסתדרנו, אבל שואלת הגמרא, והלא קטן האחי, לפי שתעדרה יש לנו ברייתא מפורשת, שממש אנחנו לא רואים ככה, דתנן אנחנו לא גורסים פה, כי זה לא משנה, גורסים פה דתניה, כתוב באגב וציונים, כתוב בברייתא, כתוב שם ככה, המוציא תמנו וקשו לרשות הרבים, כתוב שם תבן וקש, תקשיבו, לרשות הרבים בזבנים, מוזג בעין אחר, חייב בנזכור, כמו המשנה זה פשוט, וכל הקודם בעין זכה, ופה כתוב מפורש, אם מותר משום גזל. אז מה זה נקרא פה מותר משום גזל? הגזל על מי? הפעם הראשונה שמותר לך. כן, כי אם כתוב מותר משום גזל, זה נקרא שאתה יכול לזכות בזה, ואין פה איסור גזל. ופה כתוב, והופך את הגלה לרשות הרבים והוזג בעין אחר, חייב ואסור משום גזל. ומה פה תגיד אסור משום גזל, זה נקרא?
אסור לקחת.
לא מהזה שחטף. למה? כי פה כתוב ברשע מותר ופה אסור, זאת אומרת שאסור לך לקחת. נו, אז מה רבתי להתארץ פה? אלא מה? מה אנחנו רואים פה מפורש? שאפילו באופן שאין שבח, אז לא לוקחים את הגוף. זה בדיוק כמו זירי, שאיפה כסור? רק כסור רק את השבח. אז איפה שאין שבח, אסור לקחת. איפה שיש שבח, מותר לך לקחת מה? רק את השבח. קושייה על רב. אז פה מגיע הגמרא, מה שאני תירצתי מיד התירוץ הראשון. רב אומר, מה עזוב אותך, מה עם כל הקושיות שהקשית? אל תקשה לי ממשהו שאין גלל. ותראית את הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, גלל קרמית. אתה מקשה לי על רב, שהרב, המחלוקת רב וזירי, על מה הם הולכים? על הרשע של המשנה, על משהו שמשביח. אז השאלה עד איפה הגיעו חנסו חכמים, אבל משהו שאין בכלל שבח, גלל קרמי, דבר שיש בו שבח, כמו תבן וקש, אז כנסו לפי שיטת רב גופו משום שפחו, אבל דבר שאין בו שבח, גללים, אין בו שום דבר שמשביח אם אתה שם את זה בחוץ, אז לפי רב באמת לא כנסו, אז בקיצור, לסיכום יוצא ככה, איפה שאין שבח בכלל, אז לפי כולם, גם רב יודע שחכמים לא כנסו בכלל את הגוף, יש לך גזל לקחת את הגללים. איפה שיש כן שבח, אז זה כבר מחלוקת רב וזהירי, לפי רב. הלכו איתך צעד קדימה, אמרו, אנחנו לא רוצים עכשיו שיהיה פה כל הרחוב מלא, אז חזל אמרו, אתה גם יכול להפסיד את הקרן. לפי שיטת זהירי לא, מה פתאום? מה שתפסיד זה מה שהרווחת מזה שהוצאת ככה לרחוב, מה שלא. מגיע עכשיו הגמרא, מסתפקת עכשיו שאלה מאוד מאוד מעניינת. לפי רב, לפי זהירי, יוצא שאם אני שמתי היום את הבן וקש, מתי עבורה שמחות חמש ימים? חמש ימים אני יכול לשכוח מללכת את העיל ברחוב לחפש דברים, לפי זהירי. למה? כי אני רק יכול לזכות בשבח, נכון? אז כל מן שאין שבח, אף אחד לא יכול לנגוע. לפי רב, שאני אומר שאני יכול לקחת גם את הגוף צביקה. מתי אני יכול לקחת את הגוף?
רק שיש שבח?
שיש שבח או אפילו מיד.
מיד.
זה שאלה חדשה, לפי רב, אז בוא נראה. איבא אלו, לדברי האומר, זה רב, לא כתוב פה, אבל זה רב, לדברי האומר שכנסו גופם משום שבחן, לאלתר כנסינה מיד, אפילו שעוד לא הושבחו, אתה כבר יכול לקחת את זה לעצמך, בקיצור, אבל אדם, אין לו סיכוי לצאת עם כלום, או לחימה יש שבחה כנסינה. אתה יכול לקחת את הגוף רק אחרי שיוציא את השבח. מגיע עכשיו הגמרא, תקשיבו, תחזיקו ראש, זה לא קשה, אבל פשוט תחזיקו, אומרת, אני לא מאוד יפה. תשמע, הולך להביא עכשיו ראיה ממה? מאב ומינה של הקושייה שהקשינו מקודם על רב. מי דקיירין עד גלל? הגמרא הביאה מקודם, סליחה, הגמרא הבינה מקודם שאפשר להוכיח מהמשנה שלנו לא כמו רב. שמע, רב אומר שאפשר גם לצאת, שאפשר, גם אפשר לזכות בשבח. יש לנו קושייה, מאיפה הוא מביא קושייה? מגלל. מה זה גלל? גלל זה משהו שאין לו שבח, נכון? עכשיו, מה אתה רוצה להביא לי ראיה? שמזה שאנחנו רואים שבגלל, בגלל, לא, חכמים לא כנסו אותך, חכמים לא, חכמים, לא, חכמים לא, לא, לא כנסו אותך, שאתה לא יכול, שאף אחד לא יכול לזכות בזה, יש לנו בו ראיה, שבגלל, הרגע שאין שבח, אז אני אומר שאתה גם לא יכול לקחת את הגוף, נכון? אז מה אנחנו רואים פה לכאורה? מזה שאתה מקשה לי מגלל, אז מה אנחנו רואים פה? שבמקביל, איפה שיש שבח, אז מתי אתה יכול ללכת לקחת את ה...
רק שיש שבח.
במקביל שיש שבח, אז אתה יכול מיד להוציא את הרשות הרבים, למה? כי אם אני אומר שאתה רק יכול ללכת לזכות כשיש שבח, מה אתה בכלל מקשה לי מגללים? גללים אין שבח, אז לכן לא... וזה שאני רואה באב ומינה שאני מקשה לך קושייה מגללים, מה קושייה מגללים? למה אתה לא זוכה בגוף? אני אגיד לך למה לא זוכה בגוף. כי גם בתמן בקש, מתי אני זוכה בזה? רק כשיש שבח, ופה אין שבח. וזה שאני רואה שאני מקשה לך מגללים, אז מה אני רואה פה? שלפי רב אתה יכול לזכות מיד בגוף לפני שהגיע שבח. יש לי פה קושייה בגללים, אם ככה, בגללים גם תזכה. בזה שאני מקשה שלנו ראייה, שמה, שאתה יכול לזכות מיד. אומרת הגמרא, ריבונו של עולם, לפי העם ומינה, אין לי בעיה, אבל אנחנו עכשיו מדברים, מה בתירוץ ראינו בסוף? שאיפה שאין גלל, איפה שאין שבח, אז בכלל אין כנס, אז אם ככה, אז הפוך, אומרת הגמרא דוחה גם, ותסבירה, כי הרינה גלל, מתי הגמרא סברה להקשות על רב מדין גלל? מקמד אל ישנה רב נחמן, התירוץ האחרון של רב נחמן, שאני טעיתי, תירצתי את זה מיד. אז באמת רצית להקשות לי על גלל, כי אתה לא חילקת במשהו שיש שבח לאין שבח. אבל לבשר לנשן לרב נחמן, אנחנו עכשיו נמצאים כבר אחרי התירוץ. בא ומינה, בוא נגיד בסדר. אבל אנחנו עכשיו נמצאים כבר במסקנה, שמה? שבכזה מצב שאין שבח, אין בכלל גוף. זאת אומרת, לפי כולם אף אחד לא יכול לזכות בגוף. אז פה אני צריך לדעת, מי יקל למיר, לבשר לנשן לרב נחמן, מי יקל למיר מגלל, כלל הוא בכלל לא אופציה פה. אז בקיצור, אנחנו רוצים לדעת, באופן שיש כן שבח, שזוכים, מה עדים, מתי אתה זוכה, ומתי אתה יכול לקחת את הגוף, האם רק שיש שבח או לא. מגלל, אחרי המסקנה שאנחנו יודעים את המסקנה של רב נחמן, אז פה אתה בכלל לא יכול להביא לי ראיה מזה. אז בקיצור יש לנו פה שאלה, הגמרא מנסה לתלות את המחלוקת של רב זעירי במחלוקת תנאים. רגע, עד פה דחינו ולמעשה לא הוכחנו את הקושייה הזאת. עכשיו הגמרא אומרת, תגיד למה כי תנאי במה? במחלוקת שהתחלנו, במחלוקת של רב זעירי. מה המחלוקת רב זעירי? האם אתה זוכה בגוף? האם אתה זוכה...
האם אתה קונסים גוף עטוק?
האם אתה זוכה ב... האם אתה זוכה
בשבח או בגוף ובשבח?
האם אתה זוכה רק בגוף או גם בשבח?
לא, רק בשבח או גם בגוף?
לפי רב אמרנו שאתה זוכה ב... לפי רב אתה זוכה גם בגוף, ולפי זעירי רק בשבח. ומה השאלה הקודמת? לפי רב לא פשטנו. לא פשטנו. עכשיו אנחנו הולכים על המחלוקת האורגינל של רב וזעירי. האם גם את הגוף? כמו שיטת רב, זעירי אמורה אומר רק את השבח, האם יש בזה מחלוקת תנאים או לא, זאת אומרת, מה למה כתנאים? בוא נגיד אולי כשזה מחלוקת תנאים, שמה ראינו, יש ברייתא שכתוב שם ככה, שטר שכתוב בו ריבית. אנחנו בעזרת השם, בזכות המלחמה, נוסיף כמה דקות, מי שרוצה יכול ללכת, אני לא מעכב אף אחד חס וחלילה, באמת, פשוט גם אנחנו מסריטים, אנחנו לא רוצים להפסיד את הקצב, באמת מי שמאוחר לא יכול לקום וללכת, אף אחד לא מקפיד פה, אנחנו לא בבית ספר. אז אנחנו נעשה את זה בחמש דקות בלי נדר, ובלי נדר שתבינו. למה כתנאי? כתוב, גם אני מאוד ממהר, אבל אני נשאר, אני מקדיש. בייביסיטר בבית, עוד קצת. למה כתנאי? כתוב בברייתא, כתוב שם ככה, שטר שכתוב בו ריבית. יש לך שטר שכתוב שפלוני, פשוט פושע, כותב גם שטר בזה. רובן לבא מפלוני, 100, על מנת לשלם 200 כזה שטר. יש פה מחלוקת מה קונסים. לפי רבי מאיר קונסים אותו, המלווה מפסיד גם את הקרן. הבאתי לך 100 שקל, אתה גם תפסיד את 100. לפי רבי מאיר אינו גובה, לא יתקר ולא יתרבית. למה? כי אם אתה עד כדי כך כתבת שטר על הלוואה, שאתה מוציא הלוואה בריבית, חכמים הביאו לך קנס, שאתה גם לא תקבל בחזרה לפי רבי מאיר את הקרן שלך. חכמים אומרים, גובה את הקרן, אל תגזים, אבל לא את הריבית. חכמים לא הפסידו אותך רק את הדמי ריבית, קרן לא, נו. ממש מאוד יפה. למה רב שאומר שאתה גם יכול להפסיד את האם הוצאת תבן בקש לרשות הרבי? שרב אומר שהוצאת, שהפסדת גם את הגוף, הוא סבר בדיוק כמו רבי מאיר, תנא רבי מאיר, אמר כרבי מאיר, שמלווה בריבית מסיד את הקרן, אז אותו דבר פה, אם זה עירי שהוא סבר שלא הפסידו חכמים רק את השבח, אז הוא דאמר כמו רבנן, שמה חכמים אומרים?
מה קשור אחד לשני?
אז אומרת הגמרא, מה אתה בכלל משווה לי, אני יכול להגיד לך?
זה אסור, זה מותר.
לא, לא, תראה עכשיו, הגמרא אומרת, כל אחד יכול להגיד, אני... זאת אומרת, רב, וזעירי רב יכול להגיד, אני סובר כמו חכמים של ריבית, וזעירי יכול להגיד לך, אני סובר כמו רבי מאיר,
גם אלה יחשבו כמוני.
בדיוק כל אחד, לא, המוראים הם צריכים להגיד שאני יכול לסבור כמו התנא, שאתה אומר רב כמו רבי מאיר, לא, אמר לרבנן, אמר אפילו לרבנן, שמה חכמים אומרים? חכמים אומרים שהוא רק הפסיד את הריבית ולא את הקרן, כי עד כאן לא קם רבנן אתם, שאתה לא יכול להפסיד את הקרן הלוואה, למה? אלא קרן זה ביתרה. מה זה נקרא? הלוואה, שאני מלווה לך 100 שקל, 100 שקל הבאתי לך ביתר. מה לא עשיתי בסדר? שכתבתי לך שטר, ותוסות עסוק עם זה, מה עם הכתיבת השטר, מה הוא זה? מה זה, מה המילה של השטר פה? ולא ניכנס עכשיו לעיון, אין לנו זמן, כל אחד שישלים לבד. אבל הרעיון הוא שאתה 100 שקל הבאתי לך ביתר. אז מגיע חכמים וחולקים על רבים, אומר, רגע, שה100 שקל קיבלת ביתר, מה היה איסור ריבית? אז מה תפסיד? רק את האיסור, את העוד 100. אתה לא ביתר, אתה לא אמור להפסיד. אז לכן אומר רב, אני שם יכול ללכת כמו חכמים שאתה רק הפסדת את הריבית. אבל לך, שאני מוציא לך פה, אנחנו לא הולכים פה כמו רבי יהודה שבחודש היתר, בדרך כלל במשנה מדובר פה שאתה מוציא שלא ברשות. אבל לך, הקרן גופה כמה זה, כי אתה מוציא פה תבע מקש לרשות הרבים, הקרן בעצמה, לפני השבח, זה כבר תקלה, אנשים לא יכולים לעבור ברחוב, ילדים קטנים, רחבים, אנשים נתקלים, זקנים, אז זה עצמו תקלה, אז פה אומר רב, פה אתה גם תעשיד את הקרן. אז רב אומר, אני יכול ללכת אפילו לחכמים שם שרק מסידים את הרבית, עכשיו אותו דבר הפוך. זה אירי, שזה אירי אצלנו אומר, שמה מפסידים? רק את השבח ולא את הגוף. אומר זהיר, אני יכול ללכת בריבית יותר חמור, ולפה לא. זהיר מה, הלך, הפוך. עלה דאמר אפילו לרבי מאיר, עד כאן לא כמה רבי מאיר, עד כאן, שמסניג גם את הקרן, למה? עכשיו תבינו. אלא דמשעת כתיבה דבד ישו, עכשיו תבינו מה המסר של השטר. דווקא פה, כי בשעת, כשאתה כתבת את השטר בשעת הלוואה, המלווה כבר שם ריבית על הלווה, והוא עבר על הזרת התורה שכתוב, לא תשימו עליו נשך, ואתה מיד כתבת כבר סומה. מה זה נקרא סומה? אתה כבר עשית מיד נשך, אז יוצא שהלוואה, גם המאה, הלוואה כולם באיסור. אז לכן אומר זה ירי, שמה אתה תקבל קנס, תפסיד את כל הלוואה, כי כל הלוואה מיד שהבאתי לך את המאה, בדרך כלל ריבית, מה זה ריבית? שאני בא לשלם לך, משלם לך 200. אז ריבית קצוצה באמת, אתה מסכם, אבל כשאתה כותב שטר, אתה ממש עושה פה את ההלוואה, ממש כולם באיסור. אז שמה באמת יהיה הלכה, שאתה מפסיד את כל הקרן. אבל אחר, בתמם וכאן, זה לא בטוח שזה יזיק. בפרט שאנשים כבר רגילים אולי, אבל אחר, מי אמר דמזיק, מי יגיד? אז הרגע שכל זמן שרוצאת את זה, באותו רגע שרוצאת את זה, זה לא בטוח שזה יזיק. אז יכול להיות שמה הפסדת? רק את השבח ולא את הזה. אז בקיצור, רב ושמואל, רב וזעירי במחלוקת של ריבית לא. אז הגמרא מנסה להגיד, אולי נחלקו במחלוקת עניים אחרת, אומרת, אין מה למה כאן את עניים, שמה כתוב בברייתא, זה כבר, ברייתא, נראה לי שעוד לא למדנו את זה, למרות שזה דברים מאוד מוכרים, אבל זה עוד לא למדנו. מה כתוב שם? כתוב שם ככה. כתוב בברייתא, המוציא תבנו וקשו לרשות הרבים לזבנים, והוזג בעין אחר, חייב בנזקו וכל הקודם בהזדחה, ואסורים משום גזל. אנחנו ראינו במשנה ממש מילים דומים, אבל לא כתוב איתם ואסורים משום גזל.
לא ראינו ברייתא כזאת בדיוק, לא?
לא ראינו ברייתא, המשנה. המשנה דומה, אבל זה לא ממש אותו מילים, כי במשנה לא כתוב למשל ואסורים משום גזל. ממש, אותו מחלוקת של המשנה, אבל יש פה תוספת. לפי תנא קמא כתוב ואסורים משום גזל, זה לא היה כתוב במשנה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל המקרקעין ברשות הרבים בזיקו חייבים לשלם, וכל הקודם בהן זכה, אם מותרים משום גזל. זאת אומרת, זה בדיוק ראינו את המחלוקת במשנה, אבל הברייתא פה מוסיפה שתי מילים. ואצל תנא קמא כתוב כל הקודם בהן זכה ואסורים משום גזל, ותקשיבו טוב אם זה סותר או לא. ואצל רבי מאיר, רבן שמעון בן גמליאל אומר ככה, כל הקודם בהן זכה, אם מותרים משום גזל. אז בוא תיכנס, לפי רבן שמעון בן גמליאל, מאוד יפה. כל הקודם בהן זכה, אז אין פה גזל. אבל אתה תסביר את חכמים. כל הקודם בהן זכה, ואסור משום גזל, אז זה סותר. אומרת, תיכנס לחכמים, מה גוף הקשי? אמרת כל הקודם בהן זכה, ועדר כמר אסורים משום גזל? אז שואל תוספות, אולי תגיד, כן, כל הקודם בהן זכה, הכוונה שכל אחד יכול לזכות, ואסורים משום גזל ממי שזכית. אומר תוספות הקטן שכזה, ועדר כמר, אומר תוספות, ולא בא אלי ממד אסורים משום גזל, אותו שקטן וזכה, למה? כי איך תסביר לדרמה שמון גמליאל? הבא שמון גמליאל אומר שמה מותרים משום גזל? שאותו שחטף, אתה יכול להוציא את זה ממנו? זה לפי כולם, אני לא מסתבר שאחי שזכית. אז לכן, מה קורה פה? אלא, לא, חבי נגיד, אחי, כמה מאוד יפה. שתנא קמא סובר, שמה הפקירו חכמים? רק את השבח. מאוד יפה. זאת אומרת, מי הולך במו השיטה כמו זעיר? וכל הקודם בהן זכה שכאן, ומה שכתוב אסורים משום גזל, הגופן. כי חכמים לא הפקירו את הקרן מרשות הבעלי. ועשר הבן שמעון גם אלמר, אפילו גופן נמי, כל הקודם בהן זכה. אז מאוד יפה. זאת אומרת, אז יש לנו פה כבר אותו מחלוקת של רבי זעירי, כמו הנחלקו אותה לקמה, ורבן שמעון בן גמליאל. אז אומרת הגמרא ככה, לזעירי ודאי תנאי, כי הוא לא יכול להגיד שדעת הכל כשיטתו, שלא כנסו חכמים את הקרן, למה? כי אנחנו רואים מפורש בדברי רבן שמעון בן גמליאל, שכנסו, תסתכל גם תוספות אחרון, שיק, קטן, לזעירי ודאי תנאי, דאין סברא לומר, דפליגת, שעוד דקה הגמרא תגיד שהם נחלקו בהלכה במורים כלעניין שבחה. דפשיטא, בנושא של שבח, עוד מעט הגמרא תגיד שהם נחלקו במחלוקת, האם אתה יכול להגיד ככה להלכה לכתחילה או לא? בשבח זה ברור שאתה יכול להגיד אפילו להלכה בשיעור שמותר לך לקחת את השבח אם אתה יכול. אז במה כן נחלקו? אז חייבים להגיד שלפי זעירי ברור שנחלקו בנושא האם תנסו את הקרן או לא. אבל לרב, מי למה תנאי, או שהוא יכול לבאר את התנא קמא גם כדבריו ולהגיד שנחלקו בדבר אחר. שרב אומר שמה הרב אומר? רב אומר שגם אפשר לזכות בגוף, האם הוא יכול לבאר את הנקמה, שפה כתוב את הנקמה כאילו ואסורים משום גזל, מותרים משום גזל, איך, שאסורים משום גזל, האם אתה יכול לבאר את זה באמת?
לפני שיש ביחו.
או שהם אופציה אחרת, אומרת הגמרא לו, רב נשאר עם שלו, כולם, גם את הנקמה נשאר אליו, אמר לרב דקולה על מגופן, כנסו גופן משום שמיכן, וגם את הנקמה מומר שאתה יכול, מודה שאתה יכול ללכת לקחת את הגוף. איי, מה כתוב את זה? תנקמה כתוב לו מסורים משום גזל, מה הכוונה? לא, באחר, המחלוקת פה בהלכה ואין מורים כן כמפלגה. נחלקו שאם אני בא לשאול אותך, אם אני בא לשאול את בית הדין, אני יכול לקחת את הקרן גם או לא? האם אומרים לך, מורים אומר ככה בציבור שאתה יכול? או שזה רק הלכה שאם לקחת בסדר, אבל אני לא מורה את זה בציבור, זה המחלוקת שלהם. שלפי תנקמה, אפילו שההלכה שכל הקודם בהן זכה אפילו בקרן, זה מה שכתוב בתנקמה, אבל עדיין, ואסורים משום גזל, זה נקרא, אם בן אדם בא לשאול, אם מותר, אומרים לו, לא אסור. זה נקרא מה שכתוב, סוף סכן את הקרן בברייתא. כתוב, המוציא תינוק מקשור לרשות הרבים מזבלים ומזג בהן אחר, אומר, חייב בנזקו, זה ברור. וכל הקודם בהן זכה, מידן הלכה, גם בגוף. גם לפי תנקמה. רק רב, תנקמה אומר, ואסורים משום גזל, אם מישהו יבוא לשאול אותי בשיעור, בבית ההוראה, אני אגיד לו, כן אסור. אבל מבחינת הלכה, כל הקודם בהן זכה, הלאה. מגיע רבן שמעון גמליאל אומר, מה פתאום? כל הקודם בהן זכה, הם מותרים משום גזל, אפילו הלכה עם מורים, כן. אז זאת אומרת, רב אומר, אפילו תנקמה מסכים איתי, כל ההבדל, האם מורים ככה או לא. דאיתמה, איפה אנחנו רואים? ראו נא אמר רב הלכה ואין מורים, כן, ורב אדם אמר הלכה ואין מורים, כן, אז אנחנו רואים גם שיש לנו מחלוקת המורים גם בנושא הזה, אז רב יגיד שגם התנאים נחלקו. על כל פנים, רב יתרץ את עצמו שכל התנאים מסתדרים כשיטתו, ואנחנו רואים, ואנחנו בפרט שרואים שהמורים עצמם נחלקו בדעת רב עצמו. שואלת הגמרא, אין, האם אפשר להגיד שלפי רב הונא, כמו שאתה עכשיו סיימת, לא מורים לכתחילה, ורב הונא בעצמו אף כחוש, לרב הונא הבקיר סורים פלופים של האדם שטח ברשות הרבים היבש, והוא רואה לרבים שכל הקודם בהם זכה. ואותו דבר רב הדא בר רבא, אף כך, למד א' עמוד א' למעלה, סליקוסטה זה רש"י אומר, פסולת יצורי תמרים שעשו מהם שחר, זה פירוש אחד של רש"י, פירוש שני של רש"י, שמירי שחר תמרים, ומנגבין אותן כן יין כרוש שמכינים לחמורים. אז על כל פנים, אז אנחנו רואים מפורש, אז אנחנו רואים מפורש שמה הוא עשה לכתחילה. אז מי שלא אמר רבא רבא כשמתי, שיטת רבא רבא מבואר, שהרגע שהוא גם הורה לרבים את ההלכה, אז רבא רבא באמת הוציא את זה. אבל רב הונא, שאמרנו מקודם בעמוד ב' שמה, בלמד עמוד ב' לפני חצי שנייה, רב הונא אף כך אשלה, אלא רב הונא למה דרבה, אם אפשר להגיד שהוא חזר בו מדבריו, או תרץ את הגמרא, אנו, אותם אנשים שהפקירו חכמים את הממון שלהם, אנו מוטרינה. מה זה מוטרין? לשון התראה. הם קיבלו התראה כמה פעמים לסלק את התקלה מרשות הרבים, אז בגלל שהם לא סילקו אחרי התראה, אז פה כולם מודים שאפילו לכתחיל המורים כן, שאתה יכול ללכת לסלק את הרכוש. אבל אם הם לא היו מקבלים התראה, אז הם מחלוקת הלכה עם מורים ימלות. שבת שלום ומבורך ובשורות טובות.